לכן בעזרת השם העניין של שם הוויה מתחבר לעם ישראל בלבד, ושמי י' כו' כלא נודעתי אפילו לא לאבות הקדושים אברהם, ישראל ויעקב, כיוון שלא היו עם אלא אנשים פרטיים, גם אם הם כללו בתוכם את עם ישראל בפוטנציה. אנחנו נתחיל ברשותכם מדף 4 למטה, שבפסח מצרים בעשור לחודש לקרו ישראל את הצלה, כי בו ביום מתחברות ההיא התחתונה עם ההיא העליונה, כלומר שהסברנו שזה בעצם המקבילה ליום הכיפורים, נכון? עשירי לחודש ניסן מקביל לעשירי לחודש תשרי. חודש תשרי העשירי זה יום הכיפורים, ושם מלכות עולה לבינה. אותו דבר גם כן בעשור לחודש, המלכות עולה לבינה. בכלל צריך להבין שחודש ניסן, בגלל שהוא אבא לכל החודשים, 12 הימים הראשונים של ניסן מקבילים ל-12 החודשים של השנה. זאת אומרת שראש חודש ניסן מקביל לכל החודש ניסן. היום השני של ניסן מקביל לאייר, וכו' וכו' וכו', עד פסח עצמו, שהוא בעצם מסיים את השנה כולה, כלומר אדר. הימים שבין פסח לפורים, פורים לפסח, הם כולם ימי גאולה, ולכן להלכה, אם יש פעמיים אדר בשנה, אז חוגגים את הפורים בחודש השני, באדר ב'. למה? כדי לסמוך גאולה לגאולה. אם אומרים שאנחנו סומכים גאולה לגאולה, משמע שכל הימים הם ימי גאולה. שהרי אי אפשר לעשות הפסקה בין פורים לפסח. אז כל הימים שבין פורים לפסח, חודש ימים שלם, בעצם הם ימים של גאולה. לכן, דרך הכוח הזה, דרך הגבורה הזאת של מלכות שעולה לבינה, שזה כל הדינים בשורש, שם נכפת כוחו של התלה, בסוד של העתיד לבוא, מביא הקדוש ברוך הוא את היצר הרע ושוחט אותו. שוחט אותו כדי שנוכל בעצם להכשיר את הכוח הזה שנקרא יצר הרע, שזה כוח יצירתי מאוד חזק של אהבת החיים, ואנחנו זקוקים לו. אבל בצורה בריאה. ואמרנו שקורבן פסח נאכל על המרורים ועל המצות, זאת אומרת שבעצם החלק הטוב של הקדושה נלקח, חציו הטוב, חציה הטוב של קליפת נוגה, נעשה טוב כולו. ולכן גם החלק הרע שבקליפה הופך להיות טוב, ואנחנו בעצם מביאים אור אחד גדול, וזה גם רמז לכך שהגאולה שלנו נעשית גם דרך האלמנטים הגאוליים הברורים, אבל גם דרך כל מיני חוויות באותו זמן שלאו דווקא נראות אותן חוויות כחלק מהגאולה. זאת אומרת שגם בזמן הגאולה יש עדיין בעיות בעולם. בהיבט רחב הכולל את כל ימות ההיסטוריה העולמית, יושבת החמץ הגדול מן המציאות דווקא באלף השביעי. אנחנו נכנסים עכשיו לאלף השביעי, מבחינת של זמן, אנחנו כבר בערב שבת, ולכן זה הזמן של ביטול החמץ. כי הרי פסח נקרא שבת, נכון? שנאמר בספירת העומר, וספרתם לכם ממחורת השבת. אנחנו הולכים לפי חכמי ישראל שאומרים שהשבת הוא לא השבת, שבת בראשית, אלא פסח. פסח נקרא שבת. כי היו כאלה שחשבו, כן, הצדוקים, שמדובר בשבת עצמה. אז הם סופרים את ספירת העומר לא ממוצאי פסח, אלא ממוצאי שבת. השנה כולם מסכימים. כן? עכשיו, המציאות של החמץ העולמי יושבת גם כן בכניסה הזאת של האלף השביעי. האלף השביעי גם כן מכוון לחודש השביעי לפי מספר שמתחילים בתשרה, כי גם תשרה הוא ראש שנה מיוחד, מסוים. ולכן בחודש השביעי זה גם כן ניסן. אז ניסן הוא מיוחד להשבטת החמץ, האלף השביעי מיוחד להשבטת החמץ, השבת מיוחדת להשבטת החמץ. בשלב זה לא תהיה עוד אחיזה לחיצוני, והוא הזמן הראוי לאותו ביאור. הסברנו שהתיקון לחמץ הזה, גם אתמול בלילה, מבחינת בדיקת חמץ, וגם היום בבוקר שנעשה את הביאור, את השריפה של החמץ, זה לאור הנר. אז לאור הנר זה אומר בעצם לאור הצירופים הידועים שהתפסנו לכם אותם בדף האחרון. בדף האחרון יש לכם את כל הצירופים, וזה בעצם הנר שאיתו אפשר לשרוף את הכל. אז אנחנו ממשיכים, חודש ניסן נחשב לראשון בחודש השנה, והוא שייך ליסוד הגאולי של מערכת הזמן. ראשון הוא לכם, לכם דייקה, כלומר לישראל ולא לאומות העולם. מדוע החודש הזה שייך לישראל? כיוון שישראל לבדם דבקים, כמו שאמרנו קודם, בשם י' כ' ו' כ'. ועליהם נאמר כי חלק י' כ' ו' כ' עמו, כי חלק אדוני עמו. זאת אומרת שזה החלק שלנו, זה פסוק מפורש. אנחנו שייכים לשם הזה, השם הזה שייך לנו. זה הדיאלוג בין האין סוף ברוך הוא לבין עם ישראל כמתווך להורתת הערכים לצורך האומה כולה ולצורך האומות כולן. וזה עובר דרך עם ישראל. ויש עניין מאוד גדול שחוסר קבלת ערכו של עם ישראל על במת ההיסטוריה, זה בעצם חילול השם. במילים פשוטות, אם יש אומה היום שלא מכירה בעם ישראל, באומה, במדינת ישראל, זה עוד חלקים של חילול השם בעולם. ואותן אומות, כן, עתידות לשלם מחיר כבד על הדבר הזה. האומות שכן מכבדות את עם ישראל, וזה לא ימשיך לעולם, עד שיבוא מלך המשיח, אבל לפני בואו של מלך המשיח, יכול בהחלט להיות מצב שבו גם החברים הכי גדולים שלנו היום, כשהמלך הזה ילך לעולמו, יפרוש, ויקום מלך חדש על מצרים, אשר לא ידע את יוסף. אז לא לחשוב באוטופיה שזהו, זה לעלמי, כן, לעלמי עד, החיבור הזה. צירוף שם השם המופיע בניסן מתאים לסדר המיוחד לחודש הזה, י' כ' ו' כ'. הנה, בסדר הנכון, לכן בסדר פסח, היום בלילה, אנחנו בעצם גורמים לעצמנו לחזור לסדר נורמלי של המציאות. זה הסדר האמיתי, זה הסדר הראוי, שהזכרים כן, קודמים לנקבות ומשפיעות, כן? הזכרים משפיעים לנקבות, והוא המקור לכל שאר צירופים, ואין כוח וקדושה לשאר הצירופים, אלא מן הצירוף הראשון, עליו נאמר ברמז, אין קדוש כי' כו' כ'. כי אין בלתך, כלומר אין שם אחר, זה השם. כל שאר הצירופים הם בעצם תוצאות וכל מיני צירופים מכוחו של השם הזה. לפי סדר האותיות שבצירוף הזה, הרי שבליל פסח נשלם הזיווג בין אבא ואמא אלאים. יודקה, נכון? כי אנחנו בעצם ב-15 לחודש, ומייחודם של שתי הבחינות הללו, אבא ואמא, נולד כוח במלכות דקדושה. כלומר, מי מקבל את היום בלילה את הכוח הגדול שלה? המלכות, מלכות דקדושה. והמלכות דקדושה היא זו שבעצם עושה את כל הפעולה לגאולתנו. להתמודד נגד החיצונים, ולדחותם מגבול הקודש. ככה בעצם החיצונים נעלמים ובורחים כבורחים מן האור. זה סוד המסע, שהיא כידוע מלשון מסע ומריבה, מכל צרה היא צילה, נראשי תיבות מסע, כלומר כל הצרות שלנו אנחנו ניצלים מכל המצבים האלה דרך המצא. באכילת מצא יש לכוון שבעצם האכילה והלעיסה של המצא זה מה שמחלה את כל החיצונים. אני מזכיר לכם שהאכילה הראשונה היום בלילה של המצא צריך להיות בכמות, כן? מיוחדת. למרות שהיה גילוי השבוע בהר הבית שמצאו קליפות של ביצים מתקופת הבית, רק הביצה שאנחנו דורשים היום זה לא נכון. כלומר, לפי הביצים, הביצים אפילו יותר קטנות מהביצים שלנו היום, ולכן הקבצה של חכמים זה לא להשתגע כמו שהנורמה אומרת. אז אל תשתוללו כדי לאכול תוך 4 דקות את המצא כאילו נגמר העולם. כן? זה כמות הרבה יותר קטנה ממה שחושבים, תאכלו בצורה נכונה, אבל כמובן שזה בערך חצי מצא. כשגורסים את הכל ויש לנו בעצם את הכמות. אז זה המצא, ואכילתה בליל הסדר, כמובן בהסבה, כן? אכילתה בליל הסדר הוא סימן למלחמה. אז היום בלילה אנחנו יוצאים למלחמה של הטוב נגד הרע, המנסה להסיר את אור השם מן העולם. ולכן, החודש הזה שולט בו כוכב מאדים שהוא כוחו של העניין המלחמתי. מר. מר בלועזית פירושו מלחמה. באותיות אטבש מתחלפות האותיות יודקה באותיות ממצדי, ובתוספת האות ה' המיוחסת למלכות עצמה מתקבלת המצא. אז במילה מצא בעצם יש יודקה ועוד ה' המיוחסת למלכות, יוד, ה' וה'. כלומר, היוד, ה' הראשונות, חוכמה ובינה, משפיעות את האור שלהן למלכות. ביאור החמץ בי"ד לחודש ניסן מונע את עירובם של החיצונים במערכת הקדושה הגואלת הפועלת ביקום בליל פסח. אז יש בעצם מערכת מיוחדת שבלילה הזה, שנקרא ליל שימורים, כי שמו כן הוא, לילה שבו הליל שולט על הלילה, זאת אומרת שהחלק הזכרי, שהוא הזיכרון, זכר ליציאת מצרים, והזיכרון הזה מתעורר בעצם, זה זיכרון אקטיבי, שהקדושה פועלת ומסוגלת לגאול אותנו, להוציא אותנו מכל מיני בעיות בחיים. יש להרחיק את החיצונים מן המלכות הקדושה, תמיד לשמור את המלכות, כמו שאמרתי לכם בזוגיות, הגבר אמור ואמון על שמירת האישה, כך גם כן בעולמות העליונים, הספירות וכל המהלכים שלנו זה רק לצורך שמירת המלכות, שהיא בעצם האישה ולשומרה ברגע לידתה, במיוחד ברגע שהיא נולדת, שזה בעצם ביציאת מצרים. והוא סוד הכינוי ליל שימורים. זאת אומרת שבליל הסדר, במקור יציאת מצרים, מה זה יציאת מצרים? זה הלידה. זה זמן הלידה של מי? של המלכות הקדושה. ולכן ברגע שהיא נולדת, צריך שמירה. מכוח השמירה הזאת, גדלה השמחה בישראל דרך גילוי החסד, המזרים את אורות המוחים במידות התחתונות, בסוד עולם חסד ייבנה. כלומר, כיוון שהעולם שלנו מתחיל את בניינו מחדש, ובמה הוא מתחיל? בספירת החסד, לכן באופן משלים, חודש ניסן כולו שייך לספירת החסד, ודווקא בו נולדת המלכות, אתם מבינים? זאת אומרת שהגילוי הוא גילוי של חסדים שמזרימים, זה מין דם שקוף, זה נקרא חסד, כמו דם שקוף, שאמור להזרים את כל האנרגיה, את כל החמצן, לכל איברי הגוף. אז אל תחשבו שחסד זה סתם ספירה, חסד זה בעצם מנגנון שקוף שמזרים את הכל. זה נקרא עולם חסד ייבנה. כל העולם בנוי דרך הזרימה הזאת שהחסד עוזר לעשות. אז אור ל-י"ד בניסן בודקים את החמץ לאור הנר, בחורים ובזדקים. אז איפה יש לנו חורים? גם בראש, גם בתוך וגם בסוף. כלומר, באיברים העליונים, באיברים האמצעיים ובאיברים התחתונים, או במילים אחרות, במחשבות שלנו, ברצונות שלנו, ברגשות שלנו, בהרגשות שלנו, ובמעשים ובכל הביצועים שלנו. לכן הצירופים שאתם רואים לפניכם, צירוף כל השמות עולה למספר נר, רק באמצעות אור השם, האחד המאיר בנר הזה, כלומר כשאני מביא את האור הזה לכל האיברים של הגוף שלי, ראש, תוך וסוף, מתבטלים כל סוגי החמץ. הבנת האחדות הכוללת הזאת, כי זאת האחדות הכוללת, זה בעצם להבין שאין עוד מלבדו, הוא שולט, י' כו' כ', זה תמיד י' כו' כ', כן? עם כל השמות הנוספים, שולט על כל הקומה, על כל הקומות כולן. לכן מי שמבין, מי שתופס, מי שאוחז באחדות הכוללת, יכול לסלק את האגו ואת כל ההפרעות מהחיים שלו. פשוט מאוד להאיר באור הזה, כן, כתבתי לכם אותו בדף האחרון בגדול, את ג' השמות, את ג' הצירופים, וזה בעצם מה שמסלק את כל ההפרעות שלנו מהחיים. בזה היה צריך לכוון אתמול בבדיקת החמץ, שלחתי לכם את זה בהודעות, וגם כמובן שהשם הזה הוא מופיע בכל מיני דברים, גם בהדלקת הנרות של שבת הערב, וגם בשריפת החמץ אפשר לכוון כל הזמן על ג' הקומות הללו, שהם עולים נר וגם בחנוכה. יציאת מצרים בלילה הזה, כן, יש לנו בעצם שתי מדרגות, אחת נקראת גאולה ואחת נקראת יציאה. אני עכשיו מתייחס בינתיים למושג הכולל של יציאת מצרים, אבל עוד מעט נחזור לדיוק בכל המילים. אבל יציאת מצרים בלילה הזה היא סוד התעוררות האורות הגדולים של גר וגילויה. אז הגר שלנו, ג' ראשונות, זה בעצם מה שמופיע גם ביין וגם במצות. וכל פעם שאנחנו עוסקים בשני הדברים האלה, ביין ובמצות, אנחנו מדברים על ג' ראשונות, שאנחנו אמורים להביא אל תוך הזין התחתונות. אל גינת אגוז ירדתי, כן? כתר, א', ג' זה ג' ראשונות, ו' זה זעיר אנפין, וז' תחתונות, אגוז. אחר כך יורדים המוחים בגדלות, ומתפשטים בז' קומות הבניין התחתון, ותוך כדי זרימת האור הזה, מתרחקים החיצונים. זה לא סתם ירידה של אור, אלא שזה שינוי התודעות, שינוי המצב העולמי, תוך כדי גילוי האור של המלך. כשהמלך נכנס לאיזה חדר, החדר הזה הופך להיות בסדר. כלומר, הוא מחזיר את הסדרים. בסדר? אז אנחנו, כשאנחנו מביאים אור אלוהי לעולם הזה, בכוונות שלנו, אנחנו צריכים לדעת שזה לא סתם איזה אור שלא היה ופתאום ישנו. מה אכפת לי מזה? אלא שהאור הזה, כשהוא זורם, הוא משנה. הוא משנה את הכל. ולכן הוא גם דוחה את מה שצריך לדחות, והוא מסדר את מה שצריך לסדר, וכו' וכו'. בחייתם נעשית מריבוי האור שהם אינם יכולים לעמוד בקרבתו. ולפי הזוהר, זה הביטוי של הזוהר, וערקין מתאמן ומתאמרים בנוקבהון. כלומר, כל הקליפות האלה בורחות, כן, וחוזרות לחורים שלהם. זה המשך ביטול החמץ העולמי שהחל כבר בי"ד ניסן, ואשר ביטולו אינה אלא הבערתו של היצר הרע מן החיים. וכן ביטול כוחו של השטן הוא מלאך המוות. אנחנו הולכים לכיוון הזה, רבותיי, ולא פחות מזה. שהרי אני מזכיר שהמוות הוא חידלון שבעצם מגלה חילול של השם הקדוש, כיוון שלכאורה כאילו הוא שולט בעולם, וזה דבר לא נורמלי. הקדוש ברוך הוא השולט בעולם, כלומר החיים ולא המוות. אז אם יש עדיין מוות בעולם, פירושו של דבר שלא הגענו עדיין לתיקון של חטאו של אדם הראשון. לכן אנחנו צריכים להבעיר את החמץ ולכוון בגדול, כן? לא לכוון דברים קטנים. לכוון דברים גדולים, לא לפחד. ללכת רחוק, כן? לראות גבוה, כדי שהכדור ילך יותר רחוק. כמה שאתה יורה גבוה, כמה שאתה מרים את הרגל שלך יותר גבוה, ככה בעיטה שלך תהיה יותר חזקה. כי בין כה וכה עם הפחד היא תרד קצת בקומה. אז צריך בעצם לבטל את כל המלאך הזה, מלאך המוות ואת השטן. מכוח זה נגאלות שבע הספירות התחתונות מן השעבוד שלהן לחיצוניים, וישראל נגאלים מכל סוגי המיצרים שבעולם. כי בהתליה. זאת אומרת שאנחנו צריכים ממש ממש להיות בכוונה הגדולה הזאת, להיות ממתקני המציאות. להיות משותפיו של הקדוש ברוך הוא בתיקון החיים. זהו סוד הכתוב, והוצאתי את צבאותיי. מה זה צבאותיי? את עמי, יחד עם עמי, הצבא שלי. כלומר, הרגליים שלי, צבאותיי, נצח והוד, לא לשכוח. ומי זה? עם ישראל, את עמי, בני ישראל, מארץ מצרים. כלומר, אנחנו הרגליים של הקדוש ברוך הוא. אז ברגע שהוא מוציא הקדוש ברוך הוא את הצבאות שלו, מי זה הצבאות שלו? הרגליים שלו. כאילו שהקדוש ברוך הוא היה איפה? הרגליים שלו היו במצרים. ומי אותם רגליים? עם ישראל. ברגע שעם ישראל יוצא ממצרים, אנחנו בעצם מוציאים את הרגליים של הקדוש ברוך הוא מהבוץ המצרי. בסדר? כיוון שאותם צבאות שייכים לשבע המידות התחתונות, המיוחסות לטבע העולם. ואם האור האלוהי לא מגיע לטבע העולם, אז הטבע חד ושלום משתולל ועושה את מה שהוא צריך לעשות כדי לאזן את עצמו לבד. אבל ברגע שאנחנו מזרימים את האור העליון, לא צריך כבר לא רעידות אדמה, לא שריפות, לא רוחות עזות, לא שיטפונות, כי כל זה כבר לא נחוץ. הטבע כבר לא צריך להשתולל. למה הטבע משתולל היום? כי הוא פשוט מגן על עצמו, אז הוא חוזר לסדר דרך הנמאס לי שהוא אומר לנו. אבל ברגע שאנחנו כן מביאים אליו את האורות העליונים, הוא לא צריך כבר לעשות את הדבר הזה, הוא לא צריך להשתולל כבר, כי אנחנו כבר ממלאים אותו, ומי שמלא אינו זז. אתם מסתובבים בבית כשאתם רעבים, כשכבר אכלתם זה כבר או ישיבה או שכיבה. רק מי שרעב פותח, סוגר, מקרר, הולך, חוזר, הולך, חוזר, מסתובב בבית. אז גם אנחנו צריכים בעצם להשפיע אוכל למדרגות התחתונות של המציאות, שזה השפעת המוחים. זה מה שהקומות התחתונות זקוקות. אלא שכיוון שישארו זמן רב בקרבת החיצונים, הרבה זמן, היה כבר הרגל, כן, של דבר שלא השתנה, שנשאר שנים, שנים, שנים בקרבה של קליפה, הגיעו למצאת שערי התומעה שם במצרים. כן, 49 מדרגות, ולכן הן דורשות ניקיון יסודי אותן מדרגות תחתונות, המתבטא בשבעת השבועות של ספירת העומר. אז זה לא מספיק רק שבעת ימי הפסח, הגם השוט ליתר דיוק, אלא צריך 7 כפול 7. כלומר, כל יום מימי הספירה, ספירת העומר, זה בעצם 7 נקיים, כמו אישה שהפסיקה לראות דם וסופרת 7 נקיים. ולכן הספירה הזאת, ספירת העומר, צריכה להיות מקבילה לדבר הזה. גם אם זה הלילה של המקווה. כן, אישה שלמשל עכשיו רוצה ללכת למקווה. זהו, היא כבר ספרה 7 נקיים, והיום זה המקווה שלה, בלילה. ולפני שהיא הולכת למקווה, היא רואה דם, היא רואה כתם. מה היא עושה? יפה, היא עושה הפסקה באותו יום, היא לא עוד פעם 5 ימים ועוד 7, אלא סופרת 7 מאותו יום, מאותו רגע. בסדר? אז אותו דבר גם עם ישראל. מדובר בספירתם של 7 נקיים, החל מיום הפסקת ראיית הדם של עם ישראל. כך מתרחקים ומצהרים מן התומעה שאינה מאפשרת הזרמת האור לעולם הזה. והקלה ראויה להכיל את ערכיו של החתן המהולל, כן, הוא הקדוש ברוך הוא, ולקבל ממנו את האורה היא התורה בחג השבועות. במילים אחרות, כשהגבר מתחבר לאשתו אחרי שבעת הנקיים ואחרי שהיא תובלת במקווה, במקווה תארה, הוא לא סתם מקיים איתה יחסי אישות, אלא הוא, דרך היחסים האלה, צריך להעביר לה תורה, כלומר אורות. מדובר בשלב הזרקת הזרע הקדוש, המלובש בכפבית אותיות הקודש. לא פחות מזה. כלומר, הוא ממלא אותה, את המלכות הזאת, מ-22 אותיות של קודש. ובלידת הפירות הראויים לגילוי השכינה בבריאה. שוב פעם, לא להתייחס לכל הדברים והפרקטיקות בצורה נמוכה וחיצונית, אלא כל מה שאנחנו עושים בחיים, עד חדר המיטות, הכל לדבר אחד, רבותיי. זה הכל למלא את העולם הזה מאורות, כדי שהשכינה והמלכות תקדושה תשלוט על המציאות. רק הגאולה ממצרים מאפשרת את המפגש הזה עם הזהות האמיתית של כל הבריאה. כלומר, בלי לצאת ממצרים, אי אפשר להיפגש עם הדבר הזה. כי אתה עדיין בדמים. כי אתה עדיין בתומעה. כלומר, כל עוד והמציאות העולמית מלאה באטימות, אז לא שומעים. איך אפשר לשמוע את הקול של הקדוש ברוך הוא? אתם חושבים שהקדוש ברוך הוא התחיל לדבר בעשרת הדיברות באותו יום? לא. הוא תמיד מדבר. עשרת הדיברות זה תמיד, זה כל רגע. אבל אף אחד לא שמע. אין עומר ואין דברים בלי נשמע קולם. למרות שהשמיים מספרים כבוד אלו מעשי אדם מגד הרקיע, יום ליום יביע עומר ולילה ללילה יחווה דעת. אבל אין עומר ואין דברים. למה? כי אין אף אחד שישמע, בלי נשמע קולם. אז למה אתה לא שומע? כי אתה במצרים. כשאדם במצרים, כלומר, בשכל הרציונלי האנושי, באגו שלו, בנחש, כן? הוא מניח תפילין. שבראשם יש נחש, גם בזרוע וגם בראש, כלומר הרציונל שלו, השכל שלו, הלוגיקה שלו היא השולטת על חייו, אז האדם הזה בבעיה, הוא לא יכול לשמוע את אור השם, את דבר השם. נכון? כמול בלילה כשאספנו את החתיכות של הלחם, כן? אז זה שיעור שלם. של כל ספירה וספירה, חלק הראשון, הלחם הראשון שמצאת, זה קטר, אתה צריך לתקן את כל הרצונות שלך. החתיכה השנייה, כן, זה פועל דמיוני, זה אקט סימבולי, אבל צריך להבין את זה. זה חוכמה, כלומר זה חוכמת השם ולא חוכמתך שלך. אנשים קשה להם לתת לזרום. הם רוצים לאחוז בכל דבר עם השכל שלהם. אם הם לא מבינים, זה לא קיים. כן? אז ככה כל ספירה וספירה. צריך לתקן כל עוד, כן, תוך כדי שאתה אוסף את החתיכות. באופן כזה ניתן לשמוע את בת הכל, השייכת לכל עצם ועצם ולחיות על פיה. זאת אומרת שמה זה דבר התורה, דברי התורה שאנחנו שומעים בחג השבועות, זה בעצם המהות, החיות של כל דבר ודבר בעולם הזה. מה הוא, מי הוא, ואיך אני בעצם מתייחס אליו בחיי. וזה מה שצריך לשמוע. כדי לשמוע את זה בחג השבועות, צריך לצאת ממצרים בפסח. מי שלא יוצא ממצרים בפסח, אז הוא רואה את התוצאות גם בחג השבועות. אין אפס. אי אפשר לזייף פה. אתה מקבל תורה בשבועות לפי היציאה שלך ממצרים בפסח.
אז לא קוראים
זה
יציאת מצרים.
כי שניהם יוצאים. גם ישראל צריך לצאת ממצרים וגם מצרים צריכה לצאת. מצרים צריכה להפת, אתה צריך לצלק את זה דרך האור העליון שעכשיו למדנו אותו. שכשהאור הזה נכנס, אז הוא דוחה את מצרים, וגם ישראל משתחרר בעצם מכל המצב הזה.
זה כל יציאת ישראל.
נכון. אז אנחנו שרים את זה בצאת ישראל ממצרים, בית יעקב מעם לא עד. אז יש שני, כן, רבדים, שתי יציאות. גאולת ישראל ממצרים נמשכת ומתפתחת. זה לא בבת אחת. זו הליכה, זו התקדמות, זו השתכללות של מציאות. כלומר, גאולת ישראל ממצרים נמשכת, מתפתחת במשך הזמן, כי יצאנו מעבר למימד הזמן, לא קיבדנו את הזמן. כלומר, ניטרלנו את הטבע. ליתר דיוק, הקדוש ברוך הוא דילג. כלומר, לא קיבד את הטבע של עצמו, שהוא ברא. אז הטבע מתלונן. הוא אומר, אם בראת אותי, למה אתה מוציא את עם ישראל בחיפזון? תוציא אותם לפי דרך הטבע. אז אומר הקדוש ברוך הוא, אתה צודק, זמן יקר שלי, כן, לעתיד לבוא, בגאולה האחרונה, אני אלביש את כל הגאולה בזמן. כלומר, האנשים ייקחו את הזמן שלהם, והגאולה לא תהיה בחיפזון. במילים פשוטות, יום העצמאות, כן, שהוא בעצם הגאולה האחרונה, יעשה בלבוש טבעי. כן, אני ממש משתוקק לראות מה אבא שלך זצ"ל כתב על יום העצמאות בספר החדש שהוצאתם. כשכל שנה נפרד העולם ממסך אחד שהיה מבדיל בינו ובין אותם ערכים עליונים המיוחסים לשם הקדוש, י' כו' כ'. למה אומר הארי הקדוש לעצום את העיניים ולראות י' כו' כ'? אם אתה מצליח לראות י' כו' כ' כשאתה רוצם את העיניים ישר, זה אומר שאתה, הנשמה שלך בשלב הזה בסדר. אם קשה לך לראות את שם הוויה, ואתה כל הזמן מחפש איזה אות אחת, אז תבדוק איזו אות קשה לך לראות, ואתה כל הזמן מחפש אחריה, ואתה יודע שאתה צריך לתקן שם. אור מים רקיע, הוא סדר ההתגלות העליונה בהי אלמה. נכון? תמיד כל מה שבא זה ברוך שאמר. אור מים ורקיע. אלא שלצורך ההצלחה ראוי לגלות את טיפת הזרע שהתלבשה ביסוד המים בסוד כי מן המים משיתיו. זה משה רבנו. כלומר, מה קרה במצרים בעצם? האור פעל, המים פעלו, אבל הרקיע לא היה. זאת אומרת שלא נתנו ליסוד המים להתפתח. אז מה שהיה בפוטנציאל אור במחשבה ירד למים, אבל זה נשאר במים, תקוע במים. משה היה במים, הגאולה היא נמצאת במים, ולכן פרעו שהיה חכם, כל דבר שרצה לצאת מהמים, הוא החזיר אותו למים. כל הבן הילוד, היאור התשליחו. זה הרשעות של פרעו, הוא לא רצה שיהיה רקיע. רקיע מלשון רוקע הארץ על המים, כלומר בנייה של התינוק. פה זה התינוק. אז פרעו מה עושה? כל פעם שבן נולד, מה זה בן? זה מלכות, זה שם בן. אז הוא מחזיר את זה למים, לפוטנציאל של המים, כדי שישאר בבחינת זרע, לחנוק בעצם את התינוק לפני שהוא נולד. בסדר? להרוג את התינוק כל עוד והוא עדיין טיפת זרע. זה מה שעשה פרעה. לכן היה צריך להציל את משה. אז מישהו בעצם הוציא את משה מהמים. דרך אגב, זה מצרים, כן? במילה מצרים יש את זה. לא לשכוח, זה הכל המיצר בתוך המימד הזה שנקרא מים. זה מצרים. זאת אומרת שמצרים, מה היא עושה בעצם? יש לה אור, יש לה מים, אבל מה אין לה? רקיע. היא מסתיימת פה. והיא מצמצמת, מכניסה לכלא את הדבר הזה. כן? המם של פה עוברת לפה.
למה השם מתנגד
כשזה
חוזר מים בבית ובמים שהוא...
הטבע לא התנגד למה?
אם זה משה... אבל
פרעה
לא החזיר את הזרע.
לא, הוא לא החזיר את הזרע. כן. הוא חונק אותו, הוא הורג אותם, נו.
אז זה
מוות? בטח שזה לא, זה בכלל לא חיים. זה לא גילוי של חיים, זה לא מוות, הוא לא צריך להרוג בכלל. לפני שזה יוצא, הוא חונק את זה בפנים. כן, למשל, אדם שרוצה להתבטא ולהגיד משהו, הוא לא מצליח להוציא את זה. אז מה הוא עושה? הוא חונק את ההרגשה שלו בפנים. לפני שהיא נולדת. אז הכל בעצם חסום לו פה, נכון? הוא מרגיש כאן חנק. זה מצרים, מיצר הגרון.
הוא מתעסק עם הזכר כאילו לעצור אותו, להחזיר אותו, איך שאתה מתאר את זה, הוא יוכל להתעסק אותו דבר גם עם הנקבה, גם עדיין...
לא, הנקבה הוא רוצה אותה. למה? כי בנקבה הוא הולך להשתמש. הוא הולך בעצם לתת את הזרע שלו המצרי לנקבה. של עם ישראל, אז הוא שומר על הבנות.
מרבה את התזה שלו.
בוודאי. אז התזה שלו בעצם הופכת להיות דומיננטית בעולם. כלומר, נשים ששייכות לישראל, התינוק יהיה ישראל, כיוון שהאימא היא ישראל, אבל היא מנטליות של מצרי. זאת אומרת שזה עם ישראל החדש. זה מה שטענה הנצרות אחר כך עד היום, ורוס ישראל. הם הישראל האמיתי, ורוס מלשון לא וירוס, אלא אמת. זה מה שטוענת הנצרות, וזה יצא משם, ממצרים. זאת אומרת, אנחנו ישראל האמיתיים, אתם פסה, אתם תצאו מההיסטוריה. אנחנו מאמינים בתורה הכל, אבל הישראל שכתוב בתורה זה לא אתם.
זה כאילו דגם מוצלח של פרעה.
לא דגם מוצלח של פרעה, דגם מוצלח של ישראל. ישראל זה כאילו הניסיון.
כאילו זה דגם מוצלח של פרעה, שכאילו הוא הצליח הוא להרבות את הנקבות, אז נוצר כל המהלך הזה שאתה מדבר מי.
כן, כן. זה בעצם מה שהוא רצה לעשות. הוא רצה להיות המסווך, הוא רצה להיות המגלה של הערכים העליונים בעולם הזה. לפי מחשבתו, כן? אבל זה לא נכון. כי הקדוש ברוך הוא לא בחר בו. זו בחירה אנושית במהלך. אצלנו, עם ישראל, זה בחירה אלוהית בנו, ולא אנחנו, במה שאנחנו מחליטים. כלומר, זה ממעלה למטה אצלנו. אצלם זה ממטה למעלה, כלומר, דת. אצלנו זה לא דת. למה אני אומר לכם שיהדות זה לא דת? כי זה בא ממעלה למטה ולא ממטה למעלה. אתה אומר את זה לבן אדם דתי, הוא משתגע.
העניין של הפחקת רגשות. בפועל, מה אתה אומר? זה בן אדם הרגשה מסוימת. אתה אומר לא להצחיק את זה. מצד אחד, אתה לא יכול
כל היום
להגיד איך אתה מרגיש.
למה? אפשר להגיד, אבל בצורות שונות, מלובשות בצורה נכונה. זה לא... עצם זה שאת שואלת דבר כזה, שאלה כזאת, זה אומר שכל פעם שיש לך רגשות זה יוצא בהתפרצות. זה לא נכון. זה לא אמור לצאת ככה. גם אם אני מרגיש משהו, אני יכול לבטא את זה, אבל זה לא צריך לסרוק.
כל אחד
יכול
להרגיש עכשיו משהו, נכון?
כן, אבל...
אז איזה עולם נהיה שכל היום
לבטא רגשות? בוודאי. זה הגילוי, זה הרפואה. זה הרפואה. הרי מה אנחנו עושים בפסח? פותחים את הפה וצריכים להביע את זה. צריכה לעשות סדר בבית. ביתי היקרה, מה הכי מפריע לך בחיים? תגידי, אנחנו רוצים לשמוע. בוודאי שזה זה. אבל מה אני אומר כאן? שזה לא לבטא את זה בצורה של אני שובר הכל ולא אכפת לי ואני אומר מה שאני רוצה לומר. יש לבושים. אז צריך לבושים בקדושה. איך קוראים לה לבושים בקדושה? מלכות בקדושה. אם זה יוצא מהסגנון הרע, איך זה נקרא? פרע, פרעות. זה אותו דבר. זה או פרע או פסח, אבל זה פה. אם אין פה, אין מלכות, אין גילוי, חד וחלילה. בסדר?
אני מבינה מה שאתה אומר, אבל לא כל אדם אתה יכול להגיד לו, לא יודעת, על משהו שהוא עשה לך, איך אתה מרגיש מול זה, נכון?
לא נכון. לא נכון.
לא,
הוא לא בסדר, זה לא חשוב. עצם זה שאת מנסה לגלות, להוציא את הדברים, זה פותר את הבעיות. כשמשאירים דברים שלא דיברנו עליהם, זה מתקן משהו? שום דבר, זה רק הורס מבפנים והשנאה מתגברת מבפנים. דבר, תוציא מה שיש לך בבטן.
אין לפעמים
מי
כל כך לדבר.
בסדר, אז זה ההשתדלות שלנו.
אני לא, אני יכולה להגיד, מי שגיד, מה, היא
קוקוי. עוד פעם, תלוי איך אומרים את הדברים. או פרע או פסח, יש חוכמה. בסדר, יש חוכמה. יש חוכמה איך להגיד את זה. זה לא חשוב. אני עכשיו בשיעור, יכול לומר דברים, דרך השיעור שלי, באופן כללי, וכל אחד לוקח את זה לרובד הפנימי שלו, אז מה? אבל אני אמרתי את הדברים, הנה, השתמשתי בשיעור, כדי לומר דברים שנוגעים לכל אחד ואחד מאיתנו, וכל אחד ייקח את זה לפינה שלו. אז אני לא צריך לבוא וליפול על מישהו באופן כן, מרוכז עליו. אני צריך לדבר, ולאט לאט, בצורה חכמה כמובן, לא בתוכחות שאין לנו היום, הקושי הזה זה בגלל שאנחנו לא יודעים לעשות משהו בלי כעסים ובלי לשבור את הכל ובלי זה. אבל זה לא ככה. כן, כי שמה זה כבר לא, זה כבר האגו מדבר. אני מדבר כאן על תיקון אמיתי. לכן ראוי לגלות את טיפת הזרע שהתלבשה ביסוד המים. בסוד, כי מן המים משיסיו. זה משה. תודה רבה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה לדברו. מה זה התבודדות? מה את אומרת לקדוש ברוך הוא? כל מה שאת מרגישה, נכון? אז מה, איתו אפשר? למה? כי הוא לא עונה? אז יפה, אז אותו דבר צריך לעשות בצורה חכמה מאוד, להתלבש בחוכמה. כן? זה נקרא חוכמה שמתלבשת בחסדים. ואז הבניין מתפתח בנושא המיוחד, בו אנו עסוקים. זה לא לבוא מבחינה שאת מזלזלת בשנייה ואת אומרת לה, תשמעי יקירתי, כן, כבר כאילו אני עכשיו שולט עלייך, חמודה שלי, מתוקה שלי, כן? זה לא עובד ככה. כן, את כבר באה מכוח דומיננטי, כאילו, חוכמה. הערת משה שייכת לדור היוצא ממצרים, והיא נעשית מן הרובד העליון. כלומר, דעת. זה לא סתם. אני אזכיר לכם שהנשמות הללו כבר חזרו בגלגולים, גלגולים, גלגולים, 5 פעמים כבר. וזאת בעצם הפעם הכוללת של כל המצבים האלה. הרי אותם נשמות שהיו במצרים, זה נשמות של אדם הראשון שנשרו, ואז הם נפלו בדור המבול, בדור הפלגה, בדור סדום, בדור, כן? כל מיני מקומות שם, ואף פעם לא תקנו, לא הצליחו לתקן, עד שהגיעו למצרים. לכן זה נקרא בעצם עכשיו דור דעה. לעומת זאת, הערת אליהו הנביא, שזה בעצם הגאולה האחרונה, אליהו זה בגמטריה בן, זה המלכות, שם בן, 52, נעשית מן הרובד התחתון, לכן זה התחתון, השייך לדור האחרון, והיא מגלה את הקדושה הגנוזה בטבע הבריאה. כן? זה לכן הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא. מה זאת אומרת, אני שולח לכם את אליהו הנביא לפני בו יום השם הגדול והנורא? שיש בעצם גם לפני וגם אחרי. עכשיו זה כבר מלובש בזמן. שם אתה לא יכול להגיד לפני אחרי, זה בחיפזון. אז משה רבנו ואליהו. משה מתחיל, אליהו חותם. והגילוי הזה של אליהו זה תקופה שמבשרת מלכות. כלומר, ברגע שהנבואה חוזרת לעולם, חוזרת איתה גם כן המלכות. אז בעזרת השם אחרי פסח, יש לנו בעזרת השם פגישה לכל החברים שאני אציין, כדי להמחיש לכם כאילו מה קורה, מה שאני מדבר איתכם במילים חצי גלויות, חצי כן, סתומות. אז אחרי פסח בעזרת השם ארגננו פגישה כדי לפתוח בפניכם את המהלך שקורה כבר כמעט שנה, וכדי שתהיו שותפים למהלך הזה תוכלו לשאול שאלות והכל, בעזרת השם. אז אנחנו נארגן את זה במרכז הארץ, זה יהיה בעזרת השם בראשון לציון, בישיבת ההסבר שמה. אנחנו נארגנים כבר יום, בעזרת השם, ואני אעדכן את כולכם. אתם רואים שזה מתלבש בזמן. גאולת מצרים היא סוד התעוררות הנפשות העשוקות שבישראל, אשר נטשו את דרך השם. גם זה גאולה. כלומר, יש מלא נשמות, נפשות עשוקות, חלקים מאיתנו, שנכנסו למערבולות, כן? לא הכל, אבל חלק ממני, נכנס לשם, נטש את דרך השם, יחד עם מי שמעולם לא עזבו את אורחות הקודש. כן? אז יש חלק ממני שתמיד נשאר בקודש, יש חלק ממני שנטש את אורות הקודש, וכולם ככה באיזה מין ערבוביה כזאת, אז אני כבר לא יודע מי נגד מי. המושגים של דת ולאום שייכים למציאות אחת ויחידה שאין להפריד ביניהם. זה אותו דבר. טועים הם שומרי המצוות שאינם מבינים כי הלאומיות הישראלית הינה חלק מהותי של התורה. כן? עד אתמול שאל אותי בשיעור ביום ראשון, בן אדם אומר לי, כן, אמרו לי שביום הזה אי אפשר כי זה לא חג דתי. אמרתי להם, מה זה חג דתי? אני לא מבין, יש איזה חג דתי? כל החגים הם לאומיים, מה זה חג דתי? אין דבר כזה חג דתי. אז אני אומר לו, יש לך חג דתי? להגיד לי על מה אתה מדבר? מה זה חג דתי? הוא אומר, לא יודע, למשל יום העצמאות זה חג לאומי, אבל פסח זה חג דתי? אמרתי לו, באמת? זה השחרור של הלאום. אז הוא אומר לי, השבוע זה מתן תורה, למי ניתנה תורה? לעם ישראל, הלאום, מה הקשר בין לאום? זה לא מבין אותך. מאידך, טועים מי שרואים את דת ישראל, כן? כחלק בלתי נפרד מתרבות האומה הקדושה. כן? שלא רואים, כן? יש עוד תיקונים. יש להוכיח לכל אחד מן הצדדים כי המחלוקת ביניהם אינה נובעת אלא בעקבות ראייה חלקית של המכלול. לא, שניהם טועים. הדתיים שלא מבינים מה זה לאומיות, והלאומיים שלא מבינים מה זה קודש.
מה קורה עם השואה?
את קושרת את זה לשואה? זו טעות. מי שחושב שמדינת ישראל קמה בגלל השואה, אינו אלא טועה. זה אומר שבעצם הקמת מדינת ישראל היא הייתה רק בדיעבד. זה לא נכון. מדינת ישראל זה המצווה שצובה עליה אברהם אבינו. אברהם אבינו צובה להקים מדינה. אל תקשרו את מדינת ישראל לשואה. אתם חושבים שבגלל שהייתה שואה הייתה מדינה? אוי ואבוי. פשוט עזר לדבר הזה, אבל זה לא ככה, צריך להיזהר מאוד. אחת מזוויות הגאולה היא אפוא לימוד המכנה המשותף, הכולל כל חלקי היש. הנה, למשל, היום בלילה, אתם רוצים לדבר עם הילדים שלכם על משהו רציני, תדברו עליהם, אל נפשם, על מה? על ההבנה הזאת הכוללת שאתה לאום, ושאתה עוסק דברים של קודש, בגלל שאתה שייך ללאום הזה. זה לא מנותק אחד מהשני. זה לא או זה או זה, זה זה וזה. זה סוד הכתוב, אין עוד מלבדו. כלומר, צריך להיות לבוד. הגאולה נמשכת והולכת, גאולת מצרים וגאולת העתיד שייכות לפעולה אחת שלעולם אינה פוסקת. ואני מציין לעולם, גם אחרי ביאתו של מלך המשיח. הרי העולם ילך וישתכלל יותר ויותר. השבוע התפיסו לב, בתלת מימד, לב אמיתי. בסדר? אתם מבינים לאן אנחנו הולכים? עוד 10 שנים יש לך כמו מוסך, חלקי חילוף. זה משוגע. מי שהיה אומר לך דבר כזה לפני שנה, היית אומר לו, תגיד לי, נפלת על הראש? הדפסה, בתלת מימד, מדפסת. ואני אמרתי לכם, שבעזרת השם, עוד 10 שנים, אני חוזר על מה שאני אומר, אני עומד מאחרי מה שאני אומר. תוחלת החיים תהיה לפחות 120-130 שנה, יותר אפילו. זה הולך וקורה כבר היום. פעולת היד החזקה והזרוע הנטויה אשר החלה ביציאת מצרים ממשיכה לפעול גם בעת הזאת. זאת אומרת שיש שאלה בהגדה של פסח. אמר להם בן זומה לחכמים, אנחנו נקרא את זה בלילה, וכי מזכירים יציאת מצרים לימות המשיח? כלומר, האם בימות המשיח, מתי זה ימות המשיח? עכשיו. זה לא ביאת המשיח, זה עכשיו ימות המשיח. כמה זמן זה נמשך ימות המשיח? 2,000 שנה. כלומר, אנחנו אפילו בסוף ימות המשיח. אז האם, שואל בן זומה לחכמים, אנחנו נמשיך לקרוא את ההגדה של פסח? אותו דבר, רק שאלה שתהיה שיעבוד מלכויות עיקר, ויציאת מצרים תפלה. כלומר, אתה תזכיר את מה שאנחנו אומרים היום בהגדה, אבל כמה שורות זה ייקח? שורה אחת, שתי שורות. ברוך המקום אשר הוציא את עם ישראל ממצרים. זהו. ארמי עובד אבי, זה כבר הגדה אחת. עוד הגדה השנייה של היום. וכל שאר ההגדה זה בכלל לא מה שאתם קוראים עד היום. אז מה תגידו? מה שאנחנו חיים היום. אשר הוציא אותנו מצרפת, מאנגליה, מאמריקה, מגרוזיה, מלא יודע מה. 120 ארצות. זאת ההגדה העתידית. הרי זה נבואה. לא יאמר עוד חי השם, ברוך השם אשר הוציא אותנו מארץ מצרים. לא יאמר, הנביא אומר את זה. אלא שהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו מכל הארצות, צפון וכו' וכו'. זה מה שיאמר. אז איך קוראים לזה? שיעבוד מלכויות. דרך אגב, מה זה גאולה בשביל הרמב״ם? זה זה, שיעבוד מלכויות. ברגע שאין שיעבוד למלכויות של העולם, אתה כבר בזמן של גאולה. כלומר, הגאולה שלנו כבר יצאה מיום העצמאות.
זה רופד אחד. באמת, אנשים חוזרים
לארץ. לא, אני לא מדבר על חזרה לארץ ישראל, אני מדבר על שלטון יהודי בארץ.
שלטון יהודי בארץ.
כן.
זה רופד נפשי, כן. אינדיבידואלי.
כן. נו.
בעצם
לפסח על הכל. על הכל ביחד.
זה פנים וחוץ?
כן, כן, כן. זה פנים וחוץ, זה מעלה ומטה, זה עם ויחיד.
מה הפנים? הפנים זה הנפש והחוץ זה...
להפך, הפנים זה הכלל, זה כלל ישראל. החוץ זה האינדיבידואל שלך. זה בדיוק מה שהפוך מכמה שחושבים. ככל שאני חודר פנימה, את מי אני אמצא? את עם ישראל, לא, שום דבר אחר. לך לך, ומה יהיה בפנים? גוי גדול. זה מה שאומר הקדוש ברוך הוא לאברהם. אם לא, אתה חושב שאתה תמצא מה בפנים? את הזהות האינדיבידואלית שלך? אז לא הבנת כלום. אם אני חודר פנימה, אני אמור למצוא את הפנימיות, את עם ישראל, שזה י' כבקר.
אבל דרך זה, אם אתה חסום בנפש שלך, אתה לא מצליח לגלות...
יפה, בגלל זה צריך ללמד מה זה חסום בנפש, כשמלמדים אותך תורה פרטית כל הזמן. זה נקרא חסימה של נפש. לא מגלים לך את שם הוויה, מגלים לך את שם אלוהים. אתה לומד כל הזמן רק מדרגות שקשורות לאינדיבידואל שלך. זה היה בזמן הגלות. הרבה למדנו את זה, זה בסדר. אבל הגיע הזמן, כן, ללמוד את תורת הכלל. זה תורת הסוד. הייתה שאלה?
כן, לגבי החיבור,
בין מה למה?
של גאולת ישראל. אז אנחנו חותמים גם את ההגנה בגאל ישראל, נכון? יש מחלוקת בין רבי צפון לרבי עקיבא, כאילו איך אתה מתייחס לזה? כי רבי צפון, הוא היה לפני רבי עקיבא, ואז בעצם זה שהיה קיים בתקופתו.
לא הבנתי את השאלה, מה השאלה? תשאל באופן ברור.
לא, אני אתקן אותך. בסדר, אני
אחרון. אוקיי. אז ביציאת מצרים זכו ישראל לבדם להשתחרר מעול ההפרעות העולמיות. כלומר, הבאנו מה? מודל. אנחנו המודל, הפיילוט. הקדוש ברוך הוא ניסה את הגאולה הזאת דרך עם ישראל. אנחנו התחלנו את זה, זה הפיילוט. זה הצליח. כלומר, בוא ננסה עם העם שלי, שאני בחרתי, לגאול. בוא נראה אם הם מסוגלים לצאת מכל החוויה הטבעית של העולם הזה, שסוגרת אותם בתוך מנגנון של טבעת, חונקת. אז לכן, ביציאת מצרים, זכו ישראל לבדם, להשתחרר מעול ההפרעות העולמיות, כדי להיפגש עם יסוד סגולתם.
אז אני צריך לחכות אותו מול אומות העולם?
לא, אומות העולם צריכות לחכות לא. את ישראל. כי ישראל כבר הצליח.
לא, הוא לא הצליח.
בוודאי שהוא הצליח.
מה הוא הצליח? מה הוא הצליח? הוא עשה משהו?
בוודאי שהוא עשה משהו.
לא, אנסו אותו לצאת, הוא לא עשה כלום.
זה לא משנה, זה הסגולה שלו.
אתה צריך לעשות את אומות העולם לגאול אותם?
אתה לא מבין.
ישראל?
אתה לא מבין. יציאת מצרים, קודם כל, אנשים הצביעו ברגליים, נכון? לא אנסו את כולם. אלה שלא רצו לא יצאו, נכון? אז עצם העובדה שמי שרצה לצאת יצא, גם אם הוא לא עשה כלום מעצמו, הוא עשה לפחות את העיקר. מה הוא עשה? הוא יצא. הוא עמד ביציאה. אז למה אתה אומר שהוא לא עשה כלום?
לא, אני לא בא כאילו לסנגר, לקצר רגע ישראל. אני אומר, ישראל במנגנון שלו שם במצרים, היה ריבונו של עולם, והוא היה יותר אקטיבי.
בסדר, אבל הייתה...
וזה המהלך הוצאה בגאולה.
כן.
אני אומר, עכשיו אני, ישראל, יצאתי ממצרים.
מבחינת נשמתית.
כן, אני צריך לגאול את אומות העולם גם באותו סגנון. לכיוון קודש
אמרתי, אתה לא צריך לדאוג לזה בכלל. אומות העולם שיקבלו את הנוסחה שעם ישראל חווה ויקירו בו כעם השם שהקדוש ברוך הוא הוציא ממצרים, עובדה שהוא בחר בו. אם אומה עכשיו מכירה בזה, זהו, מבחינתה זה כבר חזרה בתשובה. זהו, היא כבר נגאלת. למשל, אם טראמפ היום אומר, אני מכיר בזה שהקדוש ברוך הוא הוציא את עם ישראל ממצרים, מבחינתו זהו, הוא נגאל, הוא כבר גאולה. זהו. לא צריך יותר מזה. כי הוא לא יכול להתחבר לשם הוויה, אלא דרך ישראל. אם הוא מתחבר לישראל, הוא מתחבר לשם הוויה, דרך עם ישראל. לא לבדו, לא יכול ישירות, אין לו מגע ישיר עם הקודש. לאף אחד, חוץ מהמתווך עם ישראל. כן, כל האומות חתמו על מסמך שהמתווך היחיד למחירת האלוהות זה עם ישראל.
בסדר, הוא רוצה
שיתנהל ככה. בסדר, בסדר, נכון, בסדר.
מה שאתה אומר לעתיד לבוא, כל העולם מצבע בשני אפשרויות, או חשיבה ישראלית או חשיבה מצרית.
נכון, זה עכשיו. לכן, עם ישראל נפגש עם היסוד הפנימי שלו. כמובן שהחלק הנשמתי נגאל. החלק הגופני דורש את כל השאר הגלויות. בסדר? הנשמה שלנו נגאלה גאולת עולם גאלתנו. אנחנו אומרים את זה. זה לא סתם מילים. אם היינו משקרים, אוי ואבוי. כן? אז אם אתה אומר שגאלת אותנו גאולת עולמים, זה אומר שבעצם משהו נגאל ממש לחלוטין, וזה הנשמה שלי. עכשיו הגוף שלי הולך ונגאל.
תותה לי תשובה עכשיו לשאלה
שלי. ברוך
השם.
זה
בדיוק זה. כי זה שילוב של
שני,
גם של רבי
נחמן וגם של רבי עקיבא. ברוך השם. למה דחינו את אותו אחד הנוצרי? כן, שהיה יהודי מנצרת, לכן קראו לו נוצרי. למה? כי הוא בא, אמר, באתי לגאול את הנשמות שלכם. אמרנו לו, אתה כבר באיחור של הרבה שנים. הנשמות שלנו נגאלו במצרים כבר, לא הבנת כלום. בימות המשיח יזכו גם אומות העולם בגילוי הסגולה המתאימה לכל אחת ואחת מהן. כלומר, אנחנו נעיר לאמריקה את מה שהיא באמת. אם היא תסתכל עלינו בכבוד, אנחנו נעביר לה דרכנו את האור האלוהי שמתאים לה. ואז היא תצליח. וכל מי שבעצם ינסה לחבל, במי הוא מחבל? בעצמו. אז הוא ישרף. הוא ימות. מנגנון התיקון העולמי עובר דרך, כן? עובד בדרך של פיזור הקודם לריכוז מחודש. סוד זה לא יכול להתגלות בהיסטוריה העולמית, אלא דרך העלאת קרנו של עם ישראל. זהו. המהווה צינור בלעדי, כן? אתם יכולים להוסיף, לגילוי הרצון האלוהי במציאות. אי אפשר לעקוף, אין כביש עוקף ישראל, אין דבר כזה. זה רק שביל ישראל, זה מה שיש. כוח מעשה הגיד לעמו, פסוק, מפורש. כלומר, דרך מי הקדוש ברוך הוא מגיד, כמו גידים, ממשיך את מעשיו? דרך עמו. כוח מעשה הגיד לעמו, ולא רק מעשיו, אלא כוח מעשיו. מה זה כוח מעשיו? הפוטנציאל של המעשים. לא מעשיו בכלל. הרעיון של המעשים עובר דרך עם ישראל. לכן רק בהרמת קרן ישראל, עתידה האנושות כולה להיגאל. זה. כל אומה שתכבד היום ותקבל היום את ישראל, ותרים את קרנה בעולם, תצליח. מי שרואה אותנו כגדולים, יצליח. מי שמנסה להכשיל אותנו, ייקשה.
אתה אומר שיש חוק חדש עם הרשעה,
להוציא שהישראלים יבואו בביזה,
לא צריכה בעיה.
כן.
תתנאי שהם יעסיקו עובדים, מה הם עושים?
אז מה, זה תינוק?
אז הטוב שירדו לשם מבינה.
למה? בגלל שזה פתוח אז יורדים? אני לא מבין. אם אני נותן לך 10,000 שקל לזנות, אז כולם ילכו להיות זונות? אני לא מבין מה השאלה. אז מה? אז ההתמודדות של כל אחד ואחד מאיתנו. אז מה? אז מה? אז את צריכה לשלוט על היצרים שלך, ואת צריכה לדעת מה את עושה בחיים. זה לא בגלל שמשהו פתוח שאני צריך להיכנס לשם. אם נותנים לי היום גשר זהב כדי ללכת לספרד, ומלא כסף ומלא זה, אז בטח שזה מושך, אז מה? אז אני לא מאמין בעם שלי? אתה צריך לקלוע אותו? אז אני שומר. אני שומר שלא יקרה. אני לא צריך לעשות חוק של שמירת שבת. אם אני הייתי בממשלה, לא הייתי עושה חוק כזה. למה? אני רוצה שזה יבוא מהאדם. אם אני צריך לעשות חוקים כאלה, זאת אומרת שהאדם לא רוצה, ואתה בכוח... זה לא זה, אני לא רוצה את זה. לא רוצה את זה. למה יש מישהו שבא ושוטר עלייך כדי לדעת אם את מכינה את האוכל שלך כשר לפסח או לא? איפה השוטר שלך? את בעצמך. אז מה? אז אם היום הייתי אומר לך שהחמץ בשבוע של פסח הוא חינם, זה דוגמה למה שאת אומרת לי, היית הולכת לקנות חמץ?
נכון.
לא. למה? כי את יש לך אמונה ויש לך ודאות. אני יודע שזה יש משיכה. אז מה? אבל איך חינכת את הילדים שלך ואיך הבית שלך מתחנך? זה צריכה להיות בטוחה בהם. אם אני צריך לקלוא את הבן שלי או את הבת שלי כדי לא לעשות שטויות, זה לא חינוך, זה אילוף. הם יודעים מה יש בעולם, הם יודעים שיותר קל לכאורה לחיות בחוץ. ויש שולחים, אז מה? אז מה? אני לא יכול לסגור את הכל. אני צריך לתת להם את המשמעות ולתת את המשקל על הטוב. הקל הוא גם כן בדרך כלל קליפתי. אז זה חינוך.
הקל?
כן. הקל הוא קליפתי. כן.
אז יש גבול
מסוים,
כמובן
שאחר כך
פתאום זה מתמוטט ואנשים לא מבינים מה קורה.
לכן אני אומר, אסור בכוח, אסור בכוח, גם חינוך. אסור בכוח, חינוך זה לתת לאדם להיות חזק במעמד שלו. כן? אתה יכול להיות לבד, בתוך... הנה יוסף הצדיק, הנה הדוגמה. היה כיף להיות במצרים באותה תקופה. אותו דבר, מצרים שזה אמריקה של היום. פתחה את הכל. נותנים לו נשים, חינם, נותנים לו הכל. מה הוא עשה? הוא נפל שם? לא נפל. הנה, זה ישראל. שלמות זו, הבאה על ידינו בימות המשיח, מחייבת אותנו להתרומם ולחיות על פי מי שאנחנו באמת. לא מה שאנחנו, מי שאנחנו. ממלכת כהנים וגוי קדוש. זה מה שאנחנו, זה מי שאנחנו. אז אם אתה יודע את זה, ואתה מחנך את הדורות הבאים לדבר הזה, זה הדבר החשוב. לכן מגמת ההשתדלות המעשית, העיקרית שלנו, חייבת להתמקד בתיקון הכללי. וכשזה יתוקן, יזכו גם הפרטים להתבשם בעצמם. לא צריך לעסוק יותר מדי בפרטים. תתעסק בגדול, הדברים הקטנים יקבלו את המיץ. תתעסק בדברים הגדולים. אתה עכשיו מתעסק באיזה פינה קטנה, זה אבא שלך הוא בעל רמי לוי, זה אבא שלך, והוא אומר לך עכשיו אתה מחזיק את החנות, ואתה מה אתה עושה? הולך לאיזה פינה ומתחיל לגנוב שוקולדים ואוכל את זה בסתר. אבא שלך רואה אותך במצלמות, הוא אומר לך, תגיד לי, אתה מטומטם? כל הסופרמרקט שלך, מה אתה עושה בפינה אוכל שוקולדים? תישאר פה בקופה, זה מיליונים. זה בדיוק אנחנו. יש לנו את כל הסופרמרקט, ואתה בפינה שלך מתחיל לגנוב כאילו... לא הבנת שנעשיתי לך את הכל?
אז אתה אומר שאתה רשמי
להתעסק
בלימוד ישראל.
בוודאי. אני לא אמרתי ש... כן, הנה עכשיו אני הולך לעשות סיום. אני הולך לעשות סיום בפניכם. כי אני בכור, אז אני הולך לעשות סיום משניות. זה לא אומר שאני לא לומד משנה בגלל שאני לומד זוהר. בסדר? צריך ללמוד הכל, אבל לתת משקל לתורה הזאת. בסוף ספר התניה יש ספר הייחוד והאמונה. שם הוא אומר שהדור שלנו, של אנשים שעובדים כל היום, עיקר לימוד שלהם צריך להיות בפנימיות התורה. כי אין להם זמן ללמוד ביום דף יומי של גמרא והכל. אם יש לך זמן, בסדר. אבל רוב האנשים אין להם את הזמן הזה. אז אתה צריך לעשות את עיקר לימודך בלימוד הסוף. ההתמקדות בתיקון הכללי של ישראל נעשה דרך החיבור שלנו לעומק התורה. זה החיבור הכללי. לעומק התורה האלוהית שירדה עלינו מן השמיים. זו התורה הגואלת, קוראים לזה. זה הסגנון של הרב קוק. הרב קוק קרא לזה התורה הגואלת. תלמד את התורה הגואלת. אתה לומד עדיין לימוד של גלות. זו התורה הגואלת באורותיה. את כל מי שזקוק לפורקן ולרפואה. זה מה שמרפא אותנו. הרי מצרים זה גם זה, זה להיות תקוע בתוך סגנון, סגור. מגמת המעשים שלנו בדור הזה, כן, צריכה להיות, להתמקד בעיקר לצורך השלמת כלל האנושות מכל חסרונותיה. עוד פעם, לראות בגדול, האנושות זקוקה להשלמה, ועם ישראל הוא המתווך. החירות שאנו מתרשמים ממנה בליל הסדר, היא המשך לכל אותם געגועים שלא חדלנו מלהרגיש בימי הגלות הארוכה. כמה זמן התגעגענו לזה? ואמרנו לשנה הבאה בירושלים הבנויה. רבותיי, ירושלים בנויה ויש אנשים שעדיין בוכים כאילו לא קרה כלום. ואני שומע גם בשיעור הזה אנשים שאומרים לי מה עשינו, לא עשינו כלום. חס וחלילה. מה זה לא עשינו כלום?
צריך לעשות את זה
פעם. כן, באומרנו, מה אתה צריך את זה? אתה לא רואה את הצילומים? האינטרנט זה מלא היום. האינטרנט זה מלא. באומרנו, השתה עבדה לשנה הבאה, בני חורים. חירות זו הולכת ומתפתחת בקרבנו פנימה. מדרגה אחר מדרגה. כי עכשיו זה מתלבש בזמן כבר. מה זה לא רק מה?
לא יודע, כאילו, מתי
יגמר
המשפט הזה?
איזה משפט?
בשנה הבאה בן חורים.
כל יום, כל שנה אתה יותר בן חורים.
אני לא אגיע לבן חורים אם אני כל הזמן אגיד בשנה הבאה בן חורים.
בוודאי שכן. בבית שלך בנית בית? אתה משפר אותו, אתה משפץ אותו כל שנה?
לא.
למה לא?
כל שנה אני משפץ אותו?
כן, אתה צריך להתחדש, אתה צריך לתקן דברים, אתה כל הזמן יש דברים לעשות, למה לא?
אני רואה את הפנים שלי פעם אחת בבוקר, וזהו לא, כל ארבע דקות אני רואה את
זה. זה לא נכון לעשות ככה. זה לא נכון. דרך אגב, ככה גם מטפלים באישה. אמרת לה פעם אחת בחיים שלך שאתה אוהב אותה ונגמר הסיפור.
אני צריך להגיד את זה כל
הזמן. יפה, אז זה אותו דבר, זה בניין.
אני בנצח, אני לא בא...
זה להפך, זה הנצח האמיתי. זה הנצח האמיתי, זה לא נכון לחיות בצורה כזאת. אז כל שנה אני צריך לתקן את זה. הכבישים מתקנים כל שנה, כל שישה חודשים זה מתבוסס.
אני אהיה בן חורים אם אני
כל פעם... כל יום אתה בן חורים מהמצב הקודם. בוודאי שאמרתי את זה לפני דקה. גם אחרי שיבוא מלך המשיח, נמשיך להתפתח. אין סוף. הקדוש ברוך הוא סופי. אין סוף. אין סוף, אתה הולך לכיוון של אין סוף. אז אין סוף מדרגות. גם משה רבנו חשבת שזה הסוף. הנה מלך המשיח זה המשך של משה רבנו. שכלול. מה? עד אשר יבוא היום ונסו הצללים. אז כל יום נשים קצת יותר צללים. זהו. כל יום אתה יוצא ממצרים, השנה אתה תצא ממצרים ממה שלא יצאת השנה שעברה. כן? כל הזמן. גם בעולם הבא כתוב, אין להם מנוחה לצדיקים. לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. אז מה אתה אומר לי לפי זה? שבעולם הבא נגמר, מספיק כבר. זהו. לא, אנשים שרצו לנוח, הם חושבים שהם נחים. שם הם ממשיכים לעבוד עוד יותר. מסכנים, רצו לברוח מהעולם הזה, הגיעו לעולם שעוד לא נגמר. מנוחה זה עבודה של האור. זה נקרא מנוחה. ברגע שאתה עובד את האור האינסופי, זאת המנוחה האמיתית. זה לא פרמיינטה באיטלקית, לא לעשות כלום. זה מה שהיום חושבים מנוחה. זה לא נכון. זה להיות יותר ויותר אלוהי, לפעול בעולם הזה. זאת המנוחה הגדולה.
נכון.
למה? אבל כי... נכון. עובדה שהם ממשיכים לעבוד. כלומר, יש תמיד מה להשלים. זהו. כל יום יש עוד. כי הרי אני עוסק במי. שוב פעם. באין סוף. אם היה לו סוף, חד ושלום, אז הייתי מגדיר אותו, מכניס את הקדוש ברוך הוא בתוך קופסה. זהו. כל הזמן מתפתח. את יכולה להגיד, הגעתי? לאין סוף?
לא.
אז למה? אז זה מנוחה רגעית, שאחרי זה את עוד ממשיכה להתפתח. נכון? בבנק, כשהגעת למיליון שקל, את רוצה קצת יותר? למה? אותו הדבר. אתה רוצה מיליון, רגע שיש לך מיליון, אתה רוצה עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת, תמיד חצר לך משהו. אז בכסף כן. אז בעולם הרוחני לא? להפך. וחירותנו המוחלטת תאיר בנו באורה המלא כעצם השמיים לתואר. יותר ויותר ויותר ויותר, כל הזמן. בכל זאת, להתלמד אנו צריכים. איך לסגל לעצמנו את הרוח הגדול של החירות אשר זרח עלינו בתקופת המהירות של ההיסטוריה. בהופעת הגאולה הראשונה ממצרים, אני צריך להזכיר לעצמי שקרה משהו גדול לעם שלי. זה שינוי דרסטי של כל המציאות. שם נגלה עלינו מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, בכבודו הגדול, בשם יוטקה ובקה. אתם יודעים מה זה הגילוי הזה? מי בכלל חלם על דבר כזה? שהאין סוף ברוך הוא יתחיל לדבר איתנו. תגידו לי, זה הגיוני בכלל? תגידו למישהו היום בחוץ שלא מאמין שאתה מדבר עם האין סוף. הוא ישתז אותך, נכון? מיליונים של אנשים מתפללים, לא רק יהודים. אז מה, כולם משוגעים? למי אתה מתפלל? למי אתה מדבר בכלל? אז אני צוחק כשאומרים לי, כן, לימוד הסוד, לימוד הסוד. תגיד לי, עם מי אתה מתפלל כשאתה מתפלל? ברוך אתה, י' כ' ו' כ'. אתה רציני? תגיד לי. אין סוף שומע אותך? מה, נהיית מקובל? אתה לומד קבלה? אתה מדבר עם האינסוף? בשביל תפילה כן? לא, תפילה זה משהו אחר. מה זה משהו אחר? אבל זה מה שאני אומר, אסור לעשות את זה בגלל שחונה. בואי תתפללי פעם במודעות הזאת שאת מדברת עם האינסוף, ברוך. וואו. זה כבר משנה לך את כל התפילה. לא בגלל שחונכתי. אז מה אם גדלתי עם כיפה על הראש? זה אומר שאני מסודר, שאני דתי, שאני מקיים? זה יכול להיות סתם הרגלים. השם הזה יותקה ואבקה, קרבנו לעבודתו שהיא חירותנו הגמורה. הנה, אני עונה לכם על השאלה, אפילו משפט אחד אחרי ששאלתם. זה החירות האמיתית, זה לעבוד את החירות. להיות עבד לחירות, זה להיות חירותי.
ובאותו רגע שמשכו את הצלט, זה בדיוק התחיל. החירות
הישראלית עלתה. נכון. הוא התברך הרים אותנו משפלותה של העבדות הנוכריה אל עבודת הקודש הגואלת את האדם מכל שעבוד. אני עובד את הקודש, אני עבד. זה החופש הגדול שלי, בגלל שאני עבד לשם. משה רבנו זה האיש הכי חופשי שיש בעולם. למה? כי הוא עובד את החירות.
זה משפט שקשה להיות, אני עובד את החופש.
יפה מאוד, יפה מאוד. כי אתה חושב שחופש זה לא לעשות כלום. זה לא נכון. זה לא נכון.
עובד את החופש.
כן, אני עובד את החופש, אני עבד לחופש הגדול. הקדוש ברוך הוא החירות המקסימלית, שאי אפשר להבין אותה אפילו. אני עובד את החירות הזאת. אתה מבין מה זה? איזה יופי של משפט זה? בוודאי. אז הפכנו, הנה, לעבדי החופש. בכוונה אני רוצה להדגיש את הדברים האלה. כן, כן, כן.
עבדות.
נכון, נכון. ההבדל הקיים בין עבד ובין אדם חירותי, הנה בשבילך עכשיו, אני אכנס קצת יותר לפרטים. אינו נעוץ בהבדל של המעמד בלבד, שהאחד משועבד לאחר, והשני אינו משועבד לאף אחד. לא. הרי ניתן למצוא עבד שהוא משכיל, שרוחו מלאה בחירות, ולהפך, ניתן למצוא בן חורין, שרוחו הינה רוח של עבד. אז איפה העבד? הבנתם או לא הבנתם? לא הבנתם. אתה יכול להיות בכלא ולהיות חופשי בלב שלך?
אבל
נכון. ואחד שהוא חופשי, אבל כל החיים שלו בסבל. החירות האמיתית היא רוח נישאה. הנה, אני נותן לכם הגדרה. החירות האמיתית היא רוח נישאה שהאדם והעם בכלל מתרוממים על ידה עד כדי נאמנות לעצמיות הפנימית של עצמם. עד שהם נאמנים לתכונה הנפשית של צלם האלוהים אשר בקרבה. זה נקרא חופש. אני עכשיו נאמן לצלם אלוהים. אני חופשי. רק בגילוי תכונה זו אפשר להרגיש את מגמת החיים השווים באמת את ערכם. אם אתה לא עובד את השם, אתה עבד. רק מי שעובד את השם הוא חירותי. אצל בעל הרוח העבדותית, כן, מי שהוא עבד, לעולם אין תוכן חייו והרגשותיו מאירים בתכונתו הנפשית העצמית. כי הוא כל הזמן רוצה לרצות מישהו אחר.
מכונה כזאת?
הוא לא רק מכונה, הוא רוצה למצוא חן. כן. מה? כן, אבל בעיני מי? יפה. הוא תמיד מתייחס רק למה שטוב ויפה בעיני האחר השולט עליו, באיזו שליטה שהיא, בין שהיא רשמית, בין שהיא מוסרית. הוא עבד למה שבעיני האחר הוא יפה וטוב. לא בעיני השם, לא בעיני המוסר האלוהי שבקרבו.
להיות העבד זה לא להיות המהות שלי.
נכון. לא לחיות לפיה, נכון? עוד פעם, זה להיות שהרצון שלי זה הרצון שלו. כלומר, אם אני חושב שטוב זה, לא יודע מה, להכניס תקע בשקע, אומר לי הקדוש ברוך הוא מה זה טוב בתורה. הוא אומר לי מה זה לא טוב בתורה. זה לפי הערכים האלה שאני צריך לחיות. אני חי לפי הערכים האלה או לפי הערכים שאני חושב בעצמי? אני אומר לך רק מעשים. רק מעשים אני אומר לך עכשיו. רק מעשים אני אומר לך. אם אני אומר לך להגדיר אהבה, מה זה אהבה? ואת מגדירה לי אהבה לפי השכל של...
מגדירה, אני לא חיה את
האהבה. זה אותו דבר. איך את חיה את אהבתך? לפי המושגים של מור, או לפי המושגים של הקדוש ברוך הוא, שהוא נתן לנו בתורה? זהו. אם כל החיים שלך זה רק על פי השכליות שלך שבנית לעצמך, מתוך כל מיני מגמות של התגוננות, של פחדים, של לא יודע מה, של הפרעות, זה עדיין לא החיים האמיתיים של הקדוש ברוך הוא, זה החיים שלך. שאת בנית לעצמך, את לא נאמנת לזהות הפנימית האלוהית הישראלית שהקדוש ברוך הוא רוצה שתהיי. בינתיים את רק בורחת, את רק שורדת. אז את לא חופשייה. אדם חירותי זה אדם שעובד את השם ורוצה למצוא חן בעיני השם, ונוח מצא חן בעיני השם, לא בעיני אנשים שבחוץ.
מתי אתה יודע שאתה באמת עובד את השם?
מי שעובד את השם יודע. כמו מי שנביא, לא שואל שאלות כאלה בכלל.
אני חושב שזה הסרת הפחדים. ככל שיש לך הסרת פחדים ואתה לא מפחד מדברים, אני חושב שהעבדות שלנו...
ככל שאתה עובד את השם, אתה כבר לא עובד דברים אחרים, ומתוכם גם חלק מזה הפחדים, נכון?
כי הפחדים שלנו הם חוסמים...
זה חלק, נכון, זה חלק מהדברים.
זה לא כזה פשוט, זה רצו ושוב, ויש רגעים כאלה, ויש רגעים כאלה,
את מנסה לשכנע אותי?
לא, אני
יודע. אני יודע, בוודאי שזה ככה, לכן אמרתי שזה תהליך שלא נגמר אף פעם. אז גם אם יסד ואת חוזרת עוד פעם ונופלת, תמשיכי. כמה פעמים נפלת באותו חטא? תמיד זה אותו אחד. מה, לא נמאס לך? מה זה לפעמים כן? אני כל הזמן נמאס לי. ליפול באותו חטא. אבל מה אני עושה? ממשיך לצאת. ממשיך להשתדל כל הזמן לצאת, 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 כי אני נגאל באלף מהעבדות החטאית הזאת. ואנו לאורה הפנימי של החירות העצמית שזכינו לה, כי זכינו לה כבר, חווינו את זה מתי? ביציאת מצרים. הרי מה אני משחזר היום בלילה? את עצם החירות הזאת, חרות על הלוחות, אל תקרא חרות אל החירות, כלומר איפה החירות האמיתית? כשהדיבור האלוהי חרות בך. זה החירות. אז נתקדם ונבליט יותר ויותר את עצמיותנו ואת עצמאותנו הרעננה והפנימית אשר רכשנו על ידי גילוי השכינה בישראל. זה גילוי שכינה, רבותיי, זכינו לזה. אתם צריכים לרקוד. זה לא איך אני יודע. מה זה איך אני יודע? עם ישראל יצא ממצרים, אני הייתי שם. אני פה. אחד אומר לי, תוכיח לי שאלוהים נמצא. אמרתי לו, תוכיח לי שאתה נמצא. אז הוא אומר לי, אני מרגיש את עצמי. אמרתי לו, ומי אמר לך שאתה מרגיש את עצמך? מי הולד אותך? אמר לי, אבא שלי. אמרתי לו, ואבא שלך ירגיש את עצמו? אומר לי, כן. ואבא שלו ירגיש את עצמו? אומר לי, כן. אז אמרתי לו, גם אני אותו דבר, תחזור עד...
אדם הראשון.
ומי שברא את אדם הראשון, כן, ברא את ההרגשה הזאת. יש לך אפילו זמן לשתות תה.
כן. מה שאתה מלמד אותי כרגע, אני מרגיש מאוד לא בסדר שיש לי בכלל תורה.
למה אתה מרגיש?
אני לא צריך תורה.
אתה צריך תורה בגלל שלא תורה כתובה.
בדיוק, אני צריך להיות אני עצמי תורה.
אבל...
אתה נותן לי ספר חוקים, זאת אומרת שאני לא יודע, אבל אני צריך הכל להשתלם כל פעם.
אתה לבד נכנס לכלא ואתה ממשיך עם השאלה. אתה מתרגם תורה לטקסטים.
לא.
מה לא? זה מה שעשית עכשיו. תרגמת תורה לספר. מה, אתה לא רואה את ההבדל בין תורה לבין ספר תורה? ספר תורה זה בהיכל, תורה זה בחיים. אני לא מדבר על ספרים, אני לא מדבר על ספר תורה.
אני גם מדבר על הדיבר האלוהים, הוא אומר לי,
לא תגנור,
אני צריך שאתה תגיד לי, לא תגנור.
אבל זה לא, הוא אומר לך, זה החיים שלך, זה קול פנימי. אתה שומע ואתה חי את הדיבר הזה. כל רגע שאתה לא גונב, זה שאתה שומע אותו. זה לא שהוא בא ומדבר איתך. תרדו מהילדות הזאת. שאיזה קול חיצוני בא ואומר לך, לא תגנוב. לא, כשאתה לבד בקניון, ואתה לא גונב, למרות שיש לך אפשרות, זה בגלל שאתה שומע כל רגע את הקול הזה, הוא חי בך. מה, אתה צריך ללכת עם טקסטים?
אני שואל, למה מנגנון ישראל היה תקבל את זה במדבר?
עוד פעם, הוא לא קיבל טקסט. הוא לא קיבל טקסט. הוא ראה את הקולות. מה, ירדו ניירות מהשמיים? אותה חירות שקנינו על ידי הפלא הגדול והיחיד בעולם, שנעשה דווקא עימנו, בעת שנגאלנו ממצרים לחירות עולם. את זה אני צריך לשחזר כל שנה ביציאת מצרים בערב פסח. דברו עם הילדים, דברו עם עצמכם, דברו עם אנשים, דברו עם ההורים. היום בלילה, מה זה החירות שלכם? איך אתה מגדיר את החירות? עכשיו אנחנו עוסקים בגאולה, אנחנו עוסקים בסדר פסח. תעשה לי טובה, ההגדה שאנחנו קוראים זה 10 דקות, רבע שעה, חצי שעה. אבל אני צריך להרבות בדיבור. מה קרה לנו? מה קורה לנו? איפה אתה נמצא? איפה החירות שלך האמיתית? תגיד לי, בוא נראה. למה אתה עבד? את מי אתה עובד כל הזמן? תגיד את האמת. בוא תעשו חשבון נפש, זה הלילה הזה, זה מיוחד לזה רבותיי, לא לפספס את זה.
אני חושב שמה שכתבת פה בדף 8, מעשה, בכוח מעשה להגיד לעמו, זה ביטוי זה, כי למה? כי בתכלס ההגדה נקראת סיפור של מצרים, אז למה קוראים לה ההגדה ההגדה? היינו צריכים לכתוב, בקום ההגדה, היינו צריכים לכתוב סיפור של מצרים.
נכון.
דווקא היינו צריכים את ההגדה. והאגדה הזאת היא שורש המסורת שלנו.
מה זה אגדה?
אגדה בוא אני אגיד לך, אצלת אותי. עכשיו, כשיש דין ודברים, ובאים לבית הדין, אז השופט מבקש מהאלים להגיד בדיוק. מה זה להגיד? שהוא ירגיש כאילו הוא נמצא באותו סיטואציה. וזו ההגדה. הגידים גם לחברים בין
הדבר. זאת אומרת, זה להמשיך את הדבר.
כן, נכון.
יפה. אז זה בדיוק מה שאנחנו אומרים פה. תמשיכו את זה למנטל ולרגש ולחיים של הילדים שלכם ושל עצמכם. כי הילדים שלכם זה החלק התחתון של הגוף שלכם. לפני שזה הילדים החיצוניים. זה הרגליים שלכם. אם הרגליים שלכם לא נאמנות לעצמכם, יש לכם כבר בעיה.
אבל הרגליים זה גם הרגלים.
כן, זה בדיוק מה שאני אומר. יציאת מצרים נעשתה בחיפזון, והוא היה עבורה לעיקר גדול. החיפזון זה היה העיקר שם. למה צריך חיפזון במצרים? למה זה בחיפזון דרך אגב? אמרתי לכם, מה נגאל במצרים? הנשמה. הנשמה מלובשת בזמן?
לא.
לכן כמה זמן צריך כדי לגאול אותה? כלום. לכן הנשמה נגאלה בחיפזון. עצם זה שהיום אנחנו נגאלים בחילזון, למה זה? בגלל שזה הגוף. והגוף הוא מלובש בזמן. לכן אנו אוכלים מצה בפסח על שום שלא הספיק בסקם של אבותינו להחמיץ. מה זה על שום שלא הספיק? מה זה לא הספיק בסקם? כמה זמן לוקח לבצק להחמיץ? 18 מינוטים? ככה אומרים לזה? אז מה זה? כמה זמן? אין זמן. להורות על החיפזון בו יצאנו ממצרים. ואכלתם אותו בחיפזון. מה זה אכלתם אותו? זה לא שתאכלו אותו בחיפזון. אכלתם את הגאולה הזאת, מימשתם אותה בחיפזון, בלא זמן. גאולתנו העכשווית מופיעה בלבוש אחר. כך אומר הנביא ישעיה, כי לא בחיפזון תצאו. ולא במנוסה, או במנוסה לא תלכון. כי הולך לפניכם השם ומאספיכם אלוהי ישראל. התכלית המעולה היא שיהיו השיגים נבדלים מן הנפש הישראלית, כדי שגם היא תתהווה לפי תארתה הטבעית, ויהיה לה עסק בתורה ובעבודת השם יתברך. כלומר, לא רק מהנשמה, גם מהחלק הגופני. זה המיועד לנו לעתיד לבוא, שכתוב ונתתי תורתי בקרבכם, בקרביים שלכם, ועל ליבכם אכתבנה. הנה התורה. לא על דפים, ולא על לוחות, ולא על קלף, אלא על הלב שלכם אני אכתוב את התורה. זה נקרא תורה כתובה על לב. ירמיהו למד א'. וכיוון שכל מה שנוגע לגוף מתלבש במימד הזמן, על כן לא היו הדברים בחיפזון, לא יהיו הדברים בחיפזון. אלא לאט לאט. זה צריך לעכשיו לכבד את הזמן של הגוף ואת הקצב. זהו, זה הבריאה. הגאולה נמשכת היא והולכת. גאולת מצרים וגאולת העתיד. גאולה אחת היא. משה ואליהו, הפותח והחותם. שניהם ממלאים יחד את החטיבה ורוח ישראל מקשיב. לכל תנועות הגאולה. יש תנועות, תקשיבו להן. מי מסוגל לשמוע את זה? רק מי שיוצא ממצרים. עוד פעם, מי שומע תורה? רק מי שיצא ממצרים. מי שלא יוצא ממצרים, אין סיכוי שהוא ישמע משהו בחג השבועות. אין סיכוי. בחיים זה לא. זה לא בגלל שזה חג השבועות שאתה שומע. אתה שומע לפי כמות היציאה שלך ממצרים. לכן כל אחד ישמע את התורה בשבועות לפי כמה הוא יצא, כמה הוא השתחרר. זה נקרא מידת הדין, זה לפי הגבורה. תורה לפי הגבורה שמענו, מפי הגבורה שמענו.
אפשר
לשאול
משהו?
כן.
שיעבוד הגוף, אני
אקח
את זה לפרטים, ובעצם הגוף שלי, התחילה שלי, התאבות שלי,
התגובות שלך.
המתחים גם שאני שמה בתאבות שלי, ומבחינה פנימית של עם ישראל, איך אני עושה את
הסיפור
שלי?
על ידי זה שאני עכשיו עושה את הגוף הלאומי, זה בבניית מדינת ישראל. כן, שאני עכשיו דואג לכל מי שבא לארץ ישראל. הנה ההגד האחרון שקיבלנו עכשיו, שאני רוצה בעזרת השם לשתף אתכם. כן, שאתמול ירד מהשמיים, כן, בסוג של, של, של נבואה, של רוח הקודש, לא חשוב איך להגדיר את זה עכשיו, זה שאומרים לנו עכשיו שהדבר העיקרי זה לדאוג לאחינו מארצות הברית. כבר עבר את צרפת, משום מה. כן, עכשיו זה ארצות הברית. הייתי קורא לכם את זה בשמחה, כן, זה בפלאפון שלי, אבל אני רוצה להנגיש לכם את כל הנושא בבת אחת בפגישה שתהיה לנו. אבל הנה, עכשיו זה יהדות ארצות הברית, צריך לדאוג לה.
יש שם אנטישמיות.
אז יש להבין כי הגאולה היא חלק בלתי נפרד מתכלית הבריאה. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם כדי שתהיה גאולה. הגאולה היא קשר אמיץ עם הבריאה. בריאה זה גאולה. למה הבריאה זה גאולה? כי זה מימוש, מימוש המחשבה של הקדוש ברוך הוא האינסופית. כלומר, מה זה גאולה בעצם? מימוש היא שאני בחיים. אז הקדוש ברוך הוא נותן לנו דוגמה אישית. הוא מממש את עצמו. הוא לא נשאר בשמיים שלו, במחשבות שלו, באינסופיות שלו. למה בשבילו לברוא עולם? הוא מתגלה. זה הכוח, זה הלימוד הכי גדול. הקדוש ברוך הוא מורה. הוא אומר לי, תראו, תעשו מה שאני עושה. אני לא מבקש מכם לעשות דברים חדשים. תגלו את מה שיש לכם בפנים, החוצה. זה מה שאני עשיתי בבריאת העולם. חבוד, תעשו אותו דבר. אתם מבינים? הגאולה מוטבעת בבריאה, לכן היא תמיד מופיעה בה. הגאולה היא החותם הפנימי של היקום. זו החותמת של הבורא, וישראל גם הם גאולים נקראו. גאולי אדוני. כלומר, זה חלק מאיתנו, אנחנו לא צריכים להתאמץ בכלל. האמת שהיא שהגאולה היא בעצם. והגלות היא במקרה. בדיוק הפוך ממה שאנחנו חושבים. משה מאיר את אור התורה ואליהו עסוק בטבע הנקי של ישראל, בקדושת הברית. זה הגאולה האחרונה. זה תיקון הברית, תיקון היסוד. כי אנחנו עכשיו בסיומת. אז בהתחלה, משה רבנו, מה הוא עשה? הוא העיר לנו את האורות הגדולים של התורה. היום, איפה אתה צריך להעיר? בטבע, בברית. לכן אליהו הנביא נקרא מלאך הברית. לא בכדי אליהו שייך לאלף השישי, המיוחס ליסוד, והוא המקנה לברית, והוא מלאך הברית. באבות מתגבר אור התורה ממשה, אברהם, יצחק ויעקב. זה אור התורה של משה רבנו, זה אור גדול. אבל בבנים, שזה אנחנו, מתגבר אור הטבע הישראלי הקדוש מפנחס, הוא אליהו. כן? פנחס זה אליהו הנביא. מה היה פנחס? איך אתה רואה את פנחס? כוח. זה אנחנו היום.
מדייק.
וזה כוח גם. כוח חזק מאוד. גופני? כן?
לא משקר.
זנחנו את הגוף בגלל אמונה נפולה, בגלל פחד נפול. 2000 שנה הזנחנו את הגוף שלנו, ועסקנו רק ברוחניות. זה לא נכון לחיות ככה. היום אנחנו צריכים, אומר הרב קוק, שרירים חזקים. העתידים הם האבות והבנים, אני צריך את שניהם, להתחבר באחרית הימים. וזה מה שאומר לנו אליהו, והשיב לב אבות על בנים, ולב בנים על אבותם. זאת אומרת שאחד מפרה את השני. אנחנו נקבל מהאבות שלנו את האור, אבל מה אין להם? אומץ. ואנחנו, הבנים, ניתן להם את האומץ שחסר להם. תמיד לילדים יש יותר אומץ מלאבא, כי האבא כבר מזדקן, אז הוא מתחיל לאט לאט להגיד, לא, זה לא כל כך פשוט, וזה לא כל כך פשוט. כן, כשאתה מתחיל להגיד משפטים כאלה, כן, זה כבר... כן. הילד אומר, יאללה, נו, תקפוץ כבר למים, תעשה משהו. אז זה מה שאחד משלים את השני. האבות צריכים אומץ של הבנים, והבנים צריכים את התורה ואת הנחת ואת השיקול דעת של האבות. זה נקרא והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם. משה ואליהו יתחברו באומה ובכל אחד ואחד מישראל. יהיה בנו גם משה וגם אליהו הנביא. כלומר, גם תורה וגם אומץ. זה מה שאנחנו צריכים. אנחנו לוחמים בעלי אמונה. אין יותר מזה. ישנם אופנים שונים של גאולה. בחיפזון, כלומר ניסי, ולא בחיפזון, כלומר טבעי. גאולה בדין וגאולה ברחמים. בגבורה ובחסד. לכל אופן מעלה משלו. ואנו מקיימים ציפית לישועה בכל הדרכים. אני צריך בעצם לצפות לישועה בכל הדרכים האפשריות. גם בדין וגם ברחמים. הגאולה העכשווית נעשית על ידינו ומתוכנו. בהתערותא דלתתא. כלומר, אנחנו מתעוררים עכשיו. לעומת מעשיו התברך שאינם זקוקים למימד הזמן כדי להתממש בפועל, הרי שמעשינו האנושיים מתלבשים בזמן. אנחנו כן צריכים את הזמן. אין מה לעשות, אנחנו במימד כזה.
אנחנו בקיבה של התהליך.
כן, ישנן עליות וירידות, נכון. אנחנו מתמודדים, קשיים ומשברים. אז מה? קצב ההתקדמות תלוי בכוחנו ובזכותנו. אז מה, בגלל שנפלתי אני מתקפל והולך? לא. שבע ייפול צדיק וקם. זה התכונה, מה זה שבע? זה כל הטבע, כל הזמן, אתה רק נופל. תמשיך ללכת, אל תפסיק. זה לצאת ממצרים כל יום. אם אתה מפסיק ואתה מתייאש, זה אומר שלא יצאת ממצרים, אתה בכלל לא מבין את המושג. הנה עוד שיעור שאתם צריכים לתת לילדים שלכם היום בלילה. אל תתייאשו משום דבר. גם אם זה לא עובד, גם אם יש משברים, תהיו אמיצים. גם הצדיק הוא נופל, והוא קם. זה ההבדל, שהוא קם. תראו מאיפה קמנו. היינו אפר, אפר, בתנורים. ו-70 שנה אחרי זה תראו מה בנינו פה, בלי עין הרע. מה זה הדבר הזה? מה זה הדבר הזה? אותו דבר תעשה אתה. אתה מסוגל להמציא את עצמך מחדש? זה העניין. גאולת מצרים הייתה בעל כורחנו, כמו שאמרת. היינו שקועים בממצאת שערי תומה, וכמעט שעברנו את גבול העל חזור, כך אומר הרמב״ם בהלכות עבודה זרה, סוף פרק א'. ובכל זאת, דילג ופסח השם יתברך על קומתנו העגומה, וגאל אותנו למען שמו. גאל אותנו למען שמו. כי אנחנו שמו. אז זה למען שמו. למען שמו, לא עצמו. שמו. שמו זה התגלותו. הבדל. עצמו זה עצמותו. אנחנו לא מדברים על עצמותו אף פעם. אלא על גילויו. גילויו זה עם ישראל. כלומר, מי זה שמו של הקדוש ברוך הוא? עם ישראל. לכן כשהוא אומר למען שמו באהבה, זה למען ישראל. למען גילוי שמו בעולם. רק באופן הזה אנו מחזירים לו את ההלוואה הגדולה של האור הגואל על ידי גילוי שמו בעולם. הרי הוא הלווה לנו, נכון? נתן לנו כרטיס, אמר לנו יאללה, אני גואל אתכם, לא עשיתם כלום, אתם לא ראויים. אם אני מסתכל למה שעשיתם עד היום, אתם נשארים פה.
אבל הוא מסתכל על מה שנהיה.
לא, הוא מסתכל על מה שאנחנו בפני, על מי שאנחנו בפני. לא חשוב העבר, ההווה, העתיד אצלו. הוא גואל אותנו בשביל מי שאנחנו ולא בשביל מה שאנחנו.
אז זה בנים, זה אח של בנים.
יפה. זה, זה, זה מולד, זה, זה ישראל, אף על פי שחטא הוא ישראל ואני אוהב אותו. אהבתי אתכם ואת עשיו שנאתי. אתה אומר את זה עכשיו, הוא משתולל. כן. כמובן שיש להכשיר את עצמנו, אנחנו לא מסתפקים וזה אומרים טוב, הוא אוהב אותנו בכל מצב, לא אכפת לנו. להפך, כשאומרים לך, אני אוהב אותך בשביל מי שאתה, מה אתה עושה? יפה מאוד. אתה מתאמץ כדי להוכיח ששווה שהאמנת בי. לכן כמובן שיש להכשיר את עצמנו כדי להכיל את ההתערותא דלעילא. אני רוצה להיות ראוי לבחירה הזאת. אבל הגאולה האחרונה נעשית בהתערותא דלתתא, ממש, דרך רצוננו, התלהבותנו, געגוענו, שוקותינו, מאבקנו, מסירות נפשנו. כל זה זה הגאולה שלנו עכשיו. תמסור את נפשך על הדבר הזה. אתה מוכן למות על העניין הזה?
איזה
עניין? האלוהי, לגלות את העניין האלוהי בחייך. אין גאולה זו בחיפזון, אלא דווקא דרך הקשיים ודרך המשברים הכרוכים במציאות הנבראת. קורך. כן, זה הקורך. אתה לוקח את הכל ואתה אומר, מה זה קורך? אמרתי לכם, זה גם מרור וגם מצב. אז אתה לא עושה עיסה כזאת ואתה אומר, זאת הגאולה שלי. אני נגאל ותוך כדי זה אני סובל. מה זה גאולה זה? תשובה, כן. עובדה, קורך. חכמים מכינים אותנו למהלך הזה שהגאולה תהיה כרוכה, קורך, במרור.
אז אין לייץ בזמנים, אין לימד.
אנחנו עושים את המאמצים שלנו הכי טוב והכי מהר שאפשר. וכיוון שהיא נעשית כביכול מתוכנו, נחשבת היא לגדולה יותר מהגאולה של יציאת מצרים. כי הקדוש ברוך הוא עכשיו הוא רואה אותנו, אומר לנו, תראה, הם מתאמצים. לא סתם גאלתי אותם. תראה, הם מוכיחים לי שהם רוצים לבנות. רק אתה אומר את זה כבר, הקדוש ברוך הוא כבר למעלה, בעולמות העליונים עם המלאכים רוקדים. מעצם העובדה שאתה אומר את זה, גם אם אתה לא מצליח לעשות את זה. בן אדם שעכשיו הולך למות, עוד 5 דקות, והוא אומר את זה. הרצון שלי זה רק לעשות את רצונך. הוא עולה לשם בתשובה שלמה. נחשב בעל תשובה. גם אם הוא לא הספיק לעשות כלום. זו הנהגת הייחוד. עליה מדבר הרמח"ל בדעת תבונות. למען דעת כי אדוני אחד ושמו אחד. כלומר ישראל. כלומר, הקדוש ברוך הוא בישראל, אחד. והוא פועל גם על ידינו ומתוכנו להביא את האחרית הנעדרת בקודש. כך אומר הרמח"ל. פועל דרכנו, הקדוש ברוך הוא פועל דרכנו, עובר דרכנו, מגיד דבריו ליעקב, חוקיו ומשפטיו לישראל. כמובן שגם ההתארות הדלטטה נעשה את הכל ביוזמתו של הבורא. אנחנו יודעים את זה, שבסופו של דבר שום דבר לא מאיתנו באמת. הכל ממנו.
אתה יכול להגיד חצי מילה למה יעקב זה דבריו בישראל בחוקיו ומשפטיו?
כי זה מדרגה יותר גבוהה, חוקים. בסדר? שלא מובנים.
יותר מפוצל כזה, יותר
מפורט? לא, להפך. חוק זה דבר שאתה לא יכול אפילו לפתוח אותו. כי חוק הוא לישראל. משפט ליעקב.
לא, דבר.
אותו דבר. נגיד דבריו לישראל, חוקיו ומשפטיו ליעקב. כן? האמת שצריך לקרוא את זה בצורה אחרת. נגיד דבריו לישראל וחוקיו. ומשפטיו ליעקב. הכל ממנו יתברך, וכדברי שירת דוד, כי בך ערוץ גדוד. כלומר, גם כשהגדודים שלי בצבא רצים, מי רץ? זה הקדוש ברוך הוא, זה הכל הוא, אנחנו לא כלום בכלל, לא נמצאים בכלל. תראו מה אומר דוד המלך, איזה סוד. כי בך ערוץ גדוד. אמנם אני הוא שרץ בגדוד, אך יודע אני שריצתי אינה נעשית אלא בך, ריבונו של עולם. מי יכול לדבר ככה? רק יהודי. רק ישראל יכולים לדבר ככה. אתה רץ, אני רץ, אני לא יודע כבר מי רץ, אני לא יודע איפה אני מסתיים ואיפה אתה מתחיל, אני לא יודע איפה אתה... הכל אחד. הוא התברך רץ כביכול, הוא מתקדם בגילויו דרך הריצות שלי. על ידי ומתוכי, באלוהי אדלג שור. מה זה באלוהי אדלג שור? בעזרת אלוהי מדלג אני על החומה. משווה רגלי כאיילות. אני רץ מהר כמו האיילות, והוא התברך משווה רגלי. לרגליים שלו כביכול. נלחם אני כגיבור, כיוון שאתה, השם יתברך, מלמד ידיי לקרב וצבעותיי למלחמה. אתה עוזר שהפכת אותי לגיבור כזה ולוחם כזה. תראו איזה פסוקים, פלא פלאות, זה רק לזכות מאושר. אני אומר לכם, אני בוכה מבפנים, אני מתרגש כולי צמרמורת כשאני מדבר. השם פועל על ידינו מתוכנו, וזוהי ההתערות הדלטטה. זה לא שאני מתעורר לבד. אני פשוט חי אותו. וכל כך הוא זורם בי, שאני מרגיש כבר שאני זה הוא בהתגלות.
אחד
הדעת הזה, אמרתי טוב, מה זה למען שמו? ומה
זה אומר
שזה...
זה להגיד
את זה בשכם,
ועכשיו אתה אומר
לי
לא. זה לא, זה בחיות של הדבר.
נכון, תמיד אני אומר לך את זה.
כן, אבל עכשיו זה ירד.
עכשיו זה ירד,
ברוך השם. שפעתי טוב, אני אמרתי שאלה, כי מה זה למען שמו? מה זה הגילוי?
נכון, נכון. ריבונו של עולם בכבודו ובעצמו פעל את גאולת מצרים. אני ולא מלאך. אני אדוני, אני הוא ולא אחר. משה רבנו אינו נזכר אפילו לא פעם אחת בהגדה של פסח. מלבד הציטוט ויאמינו בשם ובמשה עבדו. למה משה לא מוזכר? כי אני רוצה שתדע שהכל אלוהי. המדגיש כי משה אינו אלא עבד השם בביטול היש. כך אומר הגאון מבינה על ההגדה. אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני ולא שליח. ראשי תיבות משה, כן? וכי משה רבנו לא שליח? מה זה אני ולא שליח? משה שליח, לא? לא. הוא כגרזן ביד החוצב. כעת ביד הכותב. הנה משה רבנו.
מה העת בגרזן יש
לא, 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 זה אני. זה אני, לא נכון. זה לא נכון. אני פשוט משתמש בו, אבל זה לא שליח שלי. זה אני עושה את העבודה הזאת. ממש, אבל כלי שמתבטל אל המציאות שלי. אני לא אומר, העת שלי כתב חוזה. כתבתי חוזה, לא? ריבונו של עולם עשה הכל, הוא לבדו. ואנו היינו פסיביים מול ניסיו ונפלאותיו. אתם יודעים יותר מפסיביים. משה הוא פסיבי אקטיבי. כלומר, הוא בוחר להיות הפסיבי הזה. זה עוד יותר חזק. אני רוצה להיות העת שלך. תכתוב איתי את החוזה שלך עם העולם. וואו. אל תיראו. התייצבו וראו את ישועת השם. אל תפחדו, תפסיקו לפחד מכל דבר, מכל צל שעובר. רק התייצבו, תהיו יציבים, ותראו איך אני, הקדוש ברוך הוא, פועל את הגאולה הזאת. אשר יעשה לכם היום, השם ילחם לכם, ואתם תחרישון. לא מבקש מכם כלום, אני עושה הכל. דרך אמונת ישראל פועל בורא העולם את כל פעולותיו לגילוי שמו בבריאה. זה פלא פלאות, אל תפריעו לי. אתם איתי, אנחנו באותה קבוצה. ויח את המצרי ויתמנהו בכל. מצרים הוא סוד מצר ים. יפיית הדיבור מן הגרון ומן הפה כנודע. הייתה עבודתו העיקרית של משה. כלומר, מה הוא עשה עם המצרי? איזה מצרי הוא הרג? איזה מצרי הוא עיקה? ואיזה מצרי הוא תמן בחול? את המצרי שהיה בו, בדיוק. את הכוח האילם הזה, שסתם את דיבור השם בעולם.
הוא הרג אותו בשם
השם. כן, אבל מה זה הוא הרג אותו?
כן.
עוד פעם, זה לא... זה הרבה יותר עמוק. אתה הרגת את המצרי שלך? ותמנת אותו בחול? זה מה שאני אומר. אני שואל את כל אחד מאיתנו, אני תמנתי, אני הרגתי את המצרי שלי? או שהוא עדיין חי בתוכי ורוקד? כן? מה זה בחול? כדי להבדיל אותו מן הקודש. בסדר? זאת אומרת שהחול, הוא משמש אותי גם. יפה, אני צריך אותו. כי אני צריך אחרי זה לגלות את הקודש בתוך החול הזה. דרך אגב, אותו חול אחר כך ישמש את מי? את רבי שמעון בר יוחאי, שהוא תמן את עצמו ואת בנו בחול, באותו חול, כדי להביא את כל התורה של הזוהר לחלקים התחתונים האלה. בסוד וידעו מצרים כי אני השם. מצרים צריכים לדעת. ויח את המצרי, בהקעת המצרי היכה משה את כל מצרים, את כל המהלכים המעיקים והמונעים את גילוי הדיבור האלוהי, את גילוי הדעת. זה מה זה ההקעה הזאת? אתם רואים איזה ההקעה של איזה סיפור, אחד מכניס לשני אגרוף, מסתכל ימינה שמאלה, אין אף אחד, חופר חור, מכניס אותו באדמה. מה זה, ג'יימס בונד, מה אתם עושים פה? זה פה יש מכה אחת שהיא המכה של כל מה שאתם הולכים לשלוט עליו בחיים שלכם. כדי להרוג את המצרי, השתמש משה בצירוף הקדוש תקה. ידוני התקה. הבא אחרי השם הקדוש, שדאי. תשימו לב, משה השתמש במה שקוראים עכשיו היפנים קיאי. זה הצעקה שהם אומרים כשהם מרביצים. כן? אז התקה הזה, זה השם שבא אחרי אותיות שין, ד' וי'. שין ת', ד' ה', י' כ'. מה זה, מה אכפת לי? מה זה, מה אכפת לי מזה?
זה עתיד.
שין ד'. נו, אבל זה האותיות שאחרי השם. מה זה אומר? מה?
תוספות,
הגזמה. די. די זה די, נכון? אז כל מה שבא אחרי זה, זה זה בונוס. מה? נכון, זה הרבה דברים, אבל אני לא מדבר על מה זה אומר בראשי תיבות. מה זה מוסיף לי שזה האותיות הבאות אחרי שם שדאי? זה אומר לי שהמצריים, מה הם עשו? הם הגזימו. הקדוש ברוך הוא ידע שאנחנו הולכים להיות תחת שעבוד מצרים, אבל הם התחילו להתענג מזה. כשהגוי מתחיל להתענג מזה שהוא משעבד את ישראל, אז גם אתה הולך אחד צעד אחד קדימה, זה כבר עבר את הדי.
אנחנו מענישים את עצמנו, אנחנו
מתענגים? מי מרשה לך להעניש את עצמך? לא, לא, אני שואל. מי מרשה לך לענות ולעשות את זה לעצמך, את הקדוש ברוך הוא? אסור לבן אדם להעניש את עצמו. אם לא, הוא לוקח את עצמו, חושב את עצמו להקדוש ברוך הוא. חז ושלום, מה אתה אלוהים? איך אנשים מענישים את עצמם? יש אנשים, זה חולי, נפשי, צריך להשפז אותם. זה כדורים. יש אנשים שאומרים, היום אני לא אוכל בגלל שעשיתי זה אתמול. היום מגיע לי זה, ומגיע לי זה. תגיד לי, אתה חולה רוח?
כן,
אסור לעשות דברים כאלה, רבותיי. אנשים מחליטים לעצמם, כן, איזה עונשים, ממציאים לעצמם עונשים. לא מגיע לי היום לעשות 1, 2, 3 בגלל שאתמול. מי אתה בכלל? מה, אתה אלוהים כבר? עלית מהר. והתמנהו בחול. משה תמן גם את המצרי וגם את כל הבחינות שהוא מייצג בתוך החול. כלומר, בתוכיותם של ששת ימות החול. כדי להבדיל בינו לבין הקודש. זה מה שאנחנו צריכים לעשות, הבדלה. מבין ארבע יסודות אש, מים, רוח ואפר, מהם מורכב האדם. יסוד האפר הוא העיקרי הדורש זיכוך. זה הכי קשה. כן, אתם יודעים מה זה האפר? זה העצבות, זה הדיכאון, זה הפחדים, זה הרצון לישון כל הזמן, זה הרצון להפסיק הכל, זה הרצון לברוח, זה הרצון כל הזמן הכבד, שאין לי כבר כוח לכלום, והתייאשתי ואני מרים ידיים או מוריד ידיים, זה תלוי באיזה שפה אתה מדבר.
זה
הרקיע.
הרקיע.
כן, זה הפחד מהרקיע. ויש לזכך את האפר ביותר, כיוון שממנו נמשכות כל הבחינות המושכות את האדם לארציות, לגשמיות, ומסתירות ממנו את האור העליון. מעידך, מצד שני, כל העליות והישועות למיניהן באות דווקא בעקבות הזיכוך הזה של יסוד האפר. אם אתה מצליח בזה, אתה תעלה חבל על הזמן.
אנחנו קוראים חופש,
כן.
זה יסוד האפר.
נכון. בהחלט.
חופש, טלבט, לא עובדים, הולכים לזה.
מה שאנחנו מגדירים, אנחנו כבני אדם חיצוניים, שכליים, חופש, מה זה?
מה שזה אפר.
לא, מי זה אומר? כן, מה זה אומר?
זה
אומר שזה בעצם לא לעשות כלום ולעשות רק דברים שקשורים להנאות של הגוף שלך.
אם דיברנו על החופש האלוהי, שזה
בעצם... זה אנטיתזה לזה.
אז איזה
יסוד זה? זה, אנטיתזה לזה. היום כל המדרגות האלה, אש זה התשוקות המיניות, רוח זה הדיבורים הריקים שכל היום מדברים מפטפטים ליד המקולת, מים זה כל ההנאות של העולם הזה ומסאז'ים וכל מיני דברים כאלה וכל התענוגים שאתה רוצה ובריכות ועיסויים ולא יודע מה. אפר זה כל העניינים האלה של הגשמיות והצלות ולא רוצה לעשות כלום ותעזבו אותי ואני רוצה רק להיות במאוזן. זה העניין, זה כל זה זה זה. אברהם אבינו עליו השלום אומר, ואנוכי אפר ואפר. ובתורתו של רבי מאיר מסעו כתוב, כותנות אור באלף.
גם וגם הוא אמר.
מה?
הוא אמר גם וגם.
גם אפר וגם אפר, תכף נראה. ממש בהשוואה מוחלטת ללבושי אדם הראשון, לפני החטא. כלומר, מה אומר רבי מאיר? אני לא נכנס למלכודת שלכם, אני לא נפלתי בזה. סליחה, עם כל הכבוד לכם, אני בתורה שלי, אדם הראשון עדיין עם הכותנות של האור. תעשו מה שאתם רוצים, תקפצו לי. אני קוראים לי רבי מאיר, אני באתי להעיר את עם ישראל, אני לא נפלתי בכם.
וזהו לי
צו. אתם יודעים מה זה? אתם יודעים מה זה? רק בעקבות חטאו, באכילת עץ הדת, נעשו לבושי האדם כותנות אור, נכון? על ידי פגם העיניים. זה העיניים, לכן זה אור זה אותיות עיוור גם. רבי מאיר תיקן את עצמו ושב למצב הבריא של המין האנושי שקדם לחטא. אתם יודעים מה זה רבי מאיר? עוד מעט ההילולה שלו. אתם יודעים מה זה? אני אפילו לא אומר מי זה, כי זה כבר מושג. זה פשוט מפחיד, זה מבהיל. זה מבהיל, הבן אדם הזה מסוגל להגיד, אני אמיתי, אני סיכנתי את זה. אצלי זה קופות אור. אתה מסוגל להיות כל כך אמית ולהרגיש, את שואלת אותי, איך אני יודע? הנה, כשאתה יודע, אתה כותב את זה, אתה לא מפחד אפילו. אני תיקנתי. כך אומר רבי מאיר. אברהם אבינו הוא אשר התחיל בתיקון של הפגם העיניים, ואמר, ואנוכי אפר ואפר. בתחילה אפר, עין פר, הנים, ואחר כך א' פר, כלומר תיקון דרך הגילוי של האות א' המיוחסת לאלופו של עולם, שממנה הומתקו פר הדינים שנעשו אפר כותנות אור. הבנתם? העין של 70 אומות העולם, של כל הפיזור, חזר לא' של האפר. כלומר, מה עשה אברהם אבינו? לקח את האפר והפך אותו לאפר. לקח את העין, כי פר זה נשאר אותו פר, לקח את העין והחזיר אותה לא'. כלומר, לקח את מה שאחר כך עתיד רבי מאיר לעשות, כותנות אור בעין, להחזיר אותם לכותנות אור באלף. זה מה שעושים. זהו. על ידי מה? פר דינים. תיקון כל הדינים שנפלו, כלומר כל הניצוצות שנשרו.
רגע, זה 290 דינים
הוא הפך... 280.
280 דינים הוא הפך ל-270.
לא. הוא לקח את העין שהיו בפר, הפר שנפלו, פר ניצוצות, שנפלו לתוך העין, ה-70 אומות, והחזיר אותם לאלף. זהו. זה נקרא אפר. לכן, מי מתאר בעצם מטומאת המוות מהנפילה? אפר. האלף בפר. אפר הפרה. מי? עברה? כן. כל מה שצריך לעשות כדי לחזור לגילוי האחד. הוא גילה את האחד.
הוא,
בוודאי.
אבל הוא ידע שזה הוא, וזה לא כולנו, לכן הוא אומר שואל את הקדוש ברוך הוא.
הוא אומר, ואנוכי אפר ואפר. לא. מי אמר לך שאנוכי זה אני?
הוא שואל את הקדוש ברוך הוא במה ידע, כי
עיר השנה. כן.
הוא אומר, הוא דואג.
למה? הוא אומר, איך עם ישראל, נכון. נכון.
אז הוא עשה את זה, והוא ראה את זה, והוא
חווה
את זה.
והקב' הוא עונה לו. איך תגיע לזה? הרי זה שתעבור דרך מצרים. הוא עונה לו. ידוע תדע כי גר יהיה זרעך, הזרע שלך יהיה גר, הניסותות שלך יפלו, בארץ זרה, והוודום, והנעודם, 400 שנה, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. זה הרכוש הגדול, זה תוספת האלף, גילוי האלף. כלומר, אתם תצליחו, אל תדאג, אברהם. בוודאי, בוודאי, ראשון. אנחנו היינו בתוכו, זה אבא שלנו, זה היסוד הפנימי שלנו, מעשה אבות סימן לבנים. איפה אברהם של אומור? יש לך אברהם בפנים. זה לא איזה סבא רבא שנפטר. אני חייב לחיות את האברהם שלי.
יש גם אברהם בישראל.
בוודאי. אמת, אפר מה תולעת. זה חותם האמת. אברהם אבינו אמר ואנוכי אפר ואפר, משה אמר ונחנו מה, ודוד המלך אמר ואנוכי תולעת. כלומר, שלושתם אמרו אמת. זה ראשי תיבות של אמת. הם כיוונו לתיקון של עם ישראל. זה אנשים כלליים, זה לא אנשים שדואגים לפרטיות ולבטן של עצמם, ולעשות תיקון הכללי, ולעשות את התיקון שלי, ולא אכפת לי מהשכן, ולא אכפת לי ממה שיבוא אחר כך. לא, זה אנשים שחושבים על העתיד ועל עם ישראל לעתיד וישאירו חותמות וישאירו לנו ודרכו על ארץ ישראל כדי שאנחנו נדרוך בה בקלות. כל מה שהם עשו זה רק בניין, בניין, בניין. אני משקיע היום והתוצאות עוד 1,000 שנה לא אכפת לי. היום אם אתה לא הולך איתך ולוקח איתך את הכל אתה, כאילו לא עשית כלום. זה לא עובד ככה.
למה אתה בדיבר לרבים?
מה?
למה משה דיבר ברבים?
ונחנו, מה? כן, כי זה עם ישראל, זה גילוי של שם מה.
הקודם שלו והאחרון דיברו ביחיד.
כן, נכון. משה רבנו בעצם בתפארת. כן, זה הכלל.
נו, אברהם זה לא כלל.
אברהם זה שורש, אברהם זה שורש שעדיין יחיד. בסדר? דוד זה אנוכי, זה מלכות. אנוכי זה לא אני. שיעור של שבת. מה? לא הבנתי.
מה הכוונה לאנוכי
תולעת? זה מה שאני אומר. כשהכנסת ישראל, המלכות, היא נקראת תולעת. אל תראי תולעת יעקב, מתי ישראל. זה נבואה. מה זה אומרת אל תראי תולעת יעקב? שהתולעת בעצם היא רק מעבר. מה היא הופכת להיות אחרי זה? פרפר. בסדר? נתתי שיעור על זה כבר לפני איזה 20 שנה. סוד הפרפר, לא יודע מי שזוכר. כן. שלושתם השיבו את האות א' כדי לצאת מן החטא ולשוב אל האחדות הכוללת. זה הסוד שלנו. כל אחד צריך לדאוג לעתיד, לא רק לעצמו, לא רק לקרובים, לא רק לפה, לכאן ועכשיו. כן? זה הרבה יותר גדול, רבותיי, אנחנו אחראים. אחראים זה לשון אחר, יש גם חוץ ממני. אם אתה לא חושב על האחר, אתה לא אחראי. בחודש ניסן מזרים החסד העליון את המוכין אל המידות התחתונות של המציאות, על כן בחודש זה דווקא משפט הגאולה. בליל ט"ו לחודש ניסן, בשעה שהלבנה במילואה, הנה עכשיו כבר אפשר לראות אותה כמעט, כל בהיר, מופיע הכוח הגואל ביקום, ומי שעיניו בראשו, תצאו היום בלילה קצת, תצאו. אפילו לראות מה הולך בחוץ את הרגשה, את החוויה, מנצל את הזמן, תקראו, תזמינו. כן, זמן זה לשון הזמנה. תזמינו כדי להיגאל מכל הצרות. אמנם כוחו של פרו האחוז באחוריים אינו נכנע, אלא עד יום כף א' בניסן. איך אני יודע? הוא המשיך לרדוף אחריהם. הוא לא השתכנע והכל נגמר בליל פסח, נכון?
הוא רצה להיגאל.
הנה, עוד שבוע הוא רץ אחרינו עניים. אז מתי הוא נכנע? רק שם, בים, כשהוא טבע. רק אז מתגברת היד הגדולה המכניעה אותו. זאת אומרת שאני לא צריך להסיק את העבודה שלי אחרי היום של הליל הסדר. פרו עדיין רודף. כלומר, כל חול המועד, אל תלכו לאיבוד. נכון. נכון, לא. אבל אני רוצה לדעת מתי פרו נכנע. והיר ישראל את מצרים, מת. מתי זה? בשביעי של פסח. אז אל תירדמו. מה זה, איך אני מחזיק? אני צריך לדעת שפרו עדיין לא חוסל. לגמרי.
השיבודים לא חוסלו.
כן, נכון. עשיתי העבודה, עשיתי בירור כבר, לפני שאני מחסל, אני צריך להפריד את הדבר האלמנט הרע הזה. אם לא, אם אני מכניס אש, אני הורג גם את היהודי ששם. אז בהתחלה אני מבדיל ביניהם, עכשיו הוא נמצא פה, עכשיו אני יכול לחסל אותו. אז ערב פסח זה זה. עכשיו כל השבוע, אני עכשיו עובד, אבל הוא עדיין חזק, הוא רץ אחריי. עד שבי של פסח, שם אני תופס אותו עם המימונה. עם המופלטה, אתה מכניס אותו. זה נשק קטלני. כן, בסדר? ממש. בסדר? עם החרינגו של שני האור. בן חורים. בן חורים. טוב. מה? יפה, הוא עדיין שולט, כי זה קליפה גדולה מאוד, זה יסוד גדול מאוד. עושים את מה שאנחנו יכולים לעשות. נכון, נכון, עובדה, עובדה, לכן יש לי תורה. אם השכל שלי היה פועל לבד, הייתי אומר, חיסלתי אותו. אבל התורה באה ומלמדת אותי סוד, זה לא השכל שלי, התורה, הקדוש ברוך הוא אומר לי, זה עירות, לא חיסלת אותו לגמרי. זה כמו בסרטים, אתה חושב שהוא מת? תמיד הוא מתעורר בסוף, אתה צריך עוד כדור בראש, נכון? תמיד יש מפלצת כזאת. כולם שקטים מתחפקים, ופתאום עוד פעם הוא קם לך. תמיד זה ככה, אתה שואל אפילו לעשות את הסרט לבד, אתה לא צריך כבר. יפה, 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 ולתקן את כל שבע המידות התחתונות, כי פרעו רודף. סוד, אז זה סוד האמור בספר תהילים, ועוד מעט, עוד מעט, עוד מעט, ואין רשע, והתבוננת על מקומו ואיננו, עוד מעט, קצת זמן.
ועוד הפעם השאלה שלי, עוד מעט הזה זה אין סוף.
לא, זה לא אין סוף, זה כל הזמן קצת יותר. אתה כל הזמן שואל את אותה שאלה, כי לא הבנת שזה לא חיסול טוטלי, זה חיסול בחלקים. אני מוריד כל הזמן שכבה אחת.
כמעט, כמעט,
יהודתם של ישראל. אתה מבין? כל שנה אתה נגאל קצת יותר ממצרים. ועוד שם כתוב, בשוב אויביו אחור, ייקשלו ויובדו מפניך. כלומר, אני צריך להחזיר את האויב למקום שלו. הוא באחוריים של הקדושה, אני בפנים. מתי אני פנים אל פנים עם הקדוש ברוך הוא? בחג השבועות כבר. קדוש ברוך הוא מדבר איתי פנים אל פנים, אבל בשביל זה הייתי צריך להתרחק ממצרים 50 יום. זה לא סתם. ואפילו אחר כך, באותו זמן, כן, קצת אחרי, יש לי חטא העגל. אתם רואים שזה לא נגמר אף פעם. זה כל הזמן בהתפתחות. אז תגידו לי, חטא העגל זה יותר נמוך או יותר גבוה מיציאת מצרים? יותר גבוה, כי זה נפילה ברמה אחרת. אז בתהליך העלייה יש נפילות, אבל זה תמיד יותר גדול מהנפילה הראשונה. אל תראו את הכל כאילו זה הכל אותו דבר, חזרנו לאפס. זה לא נכון. אנחנו מוגנים. זה העניין בדיוק, בדיוק, זאת הבעיה. זאת הבעיה, צריך כל הזמן להיזהר כי פרעה רודף. ודרך אגב, אם אני רוצה לשלב את זה בהיסטוריה, מי היה שם חוץ מפרעה? המלאק, לא לשכוח, ביציאת מצרים, זה המלאק רודף. בדרך בצאתכם ממצרים, הנה, אז מה? אז איפה השקט, איפה השמירה, מה? למה קוראים ללילה הזה ליל שימורים? כי הוא ליל שימורים, אבל האחרים? אל תירדם. עובדה שאנחנו אפילו לא אומרים הלל, שלם, כל השבוע. רק היום בלילה ומחר בבוקר אומרים הלל.
מי זה שמור ליל שימורים?
הלילה הזה. היום בלילה.
רק אז את בשמיעה.
בסדר, למחורת. זה עוד פעם, אתה צריך להיות באיקון. טוב, אנחנו מסיימים. כך מתארת התורה את מה שראה ישראל לאחר בקיעת ים סוף, שבוע אחרי זה. וירא ישראל את מצרים מת על שפת הים. הוא לא ראה את המצרים מתים, הוא ראה את מצרים מת. מי זה מצרים? כלומר, כל ה...
המצר, המצר עצמו.
כל החשיבה,
כל המנטליות הזאת, כל ה... לא יודע איך קוראים לזה, המוטציה הזאת. כן? זה, זה, זה בעצם המנטליות, התפיסה, מה? ההנהגה, כל מה שאתם רוצים זה שם. מה? זה לא נשאר במים. השפת. בסדר? שפת הים. דרך אגב, פרו לא מת. יש לו גלגול עכשיו, חדש. הקדוש ברוך הוא נותן לו עוד שם. הוא הופך להיות מלך נינווה. אחרי זה הוא יתפגש גם עם יונה, הנביא. ויעשה, הוא כבר עשה תשובה. הוא אומר, מי כמוך באלים השם, מי כמוך נדר בקודש. נורא תהילות עושה פלא. כן? כל זה, זה פרו אומר. אז הקדוש ברוך הוא נותן לו צ'אנס. תראו, מלך כזה רשע לכאורה, היה צריך לחסל אותו, נכון? ברגע האחרון הוא עושה תשובה, הוא מכיר. כלומר, שהתפיסה שלו לא נבעה מזה שהוא אדם רע. זה אנחנו. לפעמים אתה לא מאמין באמת בקדוש ברוך הוא, לא בגלל שאתה רע, בגלל שאין לך את הכלים, אתה לא יודע, לא ידעת, לא סיפרו לך, לא אמרו לך. אבל אתה צריך להכניע את זה. ואם החלק הרע שבך, שנקרא פרעו, אומר, מי כמוך באלים השם? ברוך השם. בסדר? אני רוצה ברשותכם לעשות סיום, מסכת. כן, בדיוק. כיוון שאני בכור, אז אני גם מוציא לידי חובה את כל הבכורות. כן, של קצום, כן, במסכת אוריות, קודם, כהן שקודם ללוי, כלומר לכל דבר של רווח או של כבוד, הכהן קודם ללוי, שנאמר, בני עמרם, אהרון ומשה, ויבדל, כן? אהרון להקדיש קודש קודשים, הוא ובניו עד עולם. לוי קודם לישראל, שנאמר, בעת ההיא אבדיל השם את שבט לוי. ישראל קודם לממזר, שזה מיוחס וזה אינו מיוחס. ממזר קודם לנתין. נתין הוא מן הגבעונים שהתגיירו בימי יהושע. זה בא מטיפה קשרה וזה בא מטיפה פסולה. כלומר שממזר הוא מזרע ישראל, ונתין בא מעם אחר. אבל נתין קודם לגר, שזה גדל עם עם הקדוש בקדושה, וזה לא גדל. גר קודם לעבד משוחרר. אתם אומרים, יש היררכיה. הגר המשוחרר בעצם הוא לא, כן, גר שלא היה בגדר של ארור. לעבד כנעני, שהוא כן ארור. לכן ארור כנען, עבד עבדים יהיה לאחד. אז מתי נוהג הסדר הזה של היחוסים? שואלת המשנה, בזמן שכולם שווים בתורה. אבל אם חז ושלום היה ממזר, תלמיד חכם, לא חז ושלום, אם הממזר היה תלמיד חכם וכהן גדול עם הארץ, יכול להיות דבר כזה? כן, בוודאי. הממזר לומד תורה, אבל הוא תלמיד חכם, והכהן הגדול הוא עם הארץ, לא מבין כלום. אומרים לו רק תעשה ככה, תעשה ככה, תעשה ככה, שכן בזמן, כן, בית שני היו ממנים לפעמים כהן גדול, עם הארץ, למה? כי הוא היה משלם את הכהונה שלו. לכן, אז הממזר ותלמיד חכם, כן, כהן לכהן, קודם לכהן הגדול, עם הארץ. כלומר, אם אני רוצה עכשיו להעלות לתורה אנשים, אני חייב להעלות את הממזר כי הוא תלמיד חכם, ולא את הכהן, אפילו אם הוא כהן גדול. כן, גם בתורה היום היה, אנחנו מעלים רק את הכהנים, אבל זה לא נכון. מי שתלמיד חכם קודם לכהן. זאת אומרת שבעצם התורה, כן, היא יקרה מתמינים, והדרן הלך ספר נזיקין, הדרן הלך, דעתן הלך סדר נזיקין, דעתן הלך, לא נתנשא מנח סדר נזיקין ולא נתנשא מנן, לא בעלמד הדן ולא בעלמד העתיק. אנא אדוני מלא רחמים אשר בידך נפש כל חי ורוח כל בשר איש. יונה לרצון לפניך תורתנו תפילתנו בעבור נשמותינו של מאות ריבו מישראל, זקן ונער, אנשים ונשים וטף, שנהרגו על קידוש השם, נשחטו ונחנקו, נשרפו לאפר, לידי הצורים הגרמנים ממח שמה וזכרם, ביניהם ארזי הלבנון, אדירי התורה, הקדושים והטהורים, ראשי ישיבות ותלמידיהם, תינוקות ישראל שלא טעמו טעם חטא, וצדיקי עולם, רבני ישראל עם קהילותיהם, קהילות הקודש, שמסרו נפשם על קדושת השם, וכן בעד קרובנו שנספו בתוכם, יזכרם אלוהינו לטובה עם שאר צדיקי עולם, ינקום נקמת דם עבדיו השפוך, ככתוב בתורת משה איש האלוהים, הרנינו גויים עמו, כי דם עבדיו יקום ונקם ישיב לרב. ו... כיפר אדמתו עמו, על ידי עבדיך הנביאים, כתוב לאמור, וניקיתי דמם לא ניקיתי, אדוני שוכן בציון. וכתבי הקודש נאמר, למה יומרו הגויים האלוהיהם, יוודא בגויים לעינינו נקמת דם עבדיך השפוך, נפשם צרורה בצור החיים, להחיותם בתחיית המתים, מכל מטעמך ישראל ורחמים. שלח לנו את משיח תתקנו לבדות אותנו מגלותנו, וקבצנו יחד מארבע כנפות ארץ ארצנו, ונזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו אמן. רבי חנן לבן הקשה אומר, עצה כזאת ברוך לזכות את ישראל.
שיחת יבל אל תרומי זאת שנאמר, אדוני חפש כמעט תתקוי את ביסור אבי אבי. התגדל והתחדל שמרבה אמן, ועמד דבר אחרי רוצה, ועמיך מה שעושה, ועצמך פוקנה, ויתרם משיחי אמן. וחי יכול וביום יכול, חי לכל בית ישראל, ועגלה ובזמן קריב עם מועמם. שמן דקוצה וריחוק, תעלה מכל בחטא שרתת שבחת המחמתת אמירן בעלמה ומואמן, ישראל ועל רבנן והתלמידון ועל כל תלמידי תלמידות ועסקים בהורית הקדיש תביד אחרי הדל ולי בכל עשר ועתה, אלינו לא נוכחון חינה ושוזר ורחמים מקודם, כאלה מלא שמיה ורב ומואמן, יש שלמה רבה משמיה, חיים לצבא, ישועה ונחמה ושדבר רפואה וגולה ותוכה ומחרה ורווח והצלה, כאן ופרמו ישראל ומואמן, שלום ומואמר. חוב רחמת יוסף שלום עלינו, הכל עמו ישראל, וימו אמן. פסח כשר ושמח, לא לשכוח מנחה בשעה אחת, וקריאת קורבן פסח לאחר מכן.